صح. ערב טוב לכולם, ברשות הרב היקר, רב זיגדון, ותום שטרח רבות כדי לארגן את הערב הזה, ופעם ראשונה שאני זוכה להיות פה בעיר חריש. חשבתי הלילה לדבר על אחד הבעיות הקשות שיש בדורנו, והוא משברים באמונה להרבה שחזרו בתשובה, מחזיקים מעמד תקופה של חודשים או לפעמים אפילו שנים ונשברים ומתחילים לדרדר. אחת הסיבות העיקריות שהרבה בעלי תשובה לא מחזיקים מעמד ובסוף מדרדרים בהדרגה, עד שלפעמים מגיעים למצב של ממש בדיוק כמו שלפני שהתחילו את התשובה, או לפעמים אפילו גרוע מזה. כי לפעמים אדם, כדי למנוע את הבושה, הוא יעשה הכל כדי להוכיח בצדקתו. יגידו לו, למה חזרת, מה שנקרא, חזרת בשאלה, הרי היית דתי כמה שנים וכו'. אז הוא יתחיל להגיד, הוכיחו לי, הראו לי, טעיתי, רימו אותי, כל מיני סיפורים כאלה. ואני לא הולך עד כדי כך רחוק, אני לא מדבר על אלו שחיפשו תאוות ומצאו לעצמם דרך. אני מדבר על אלה שבאמת ובתמים רוצים להיות צדיקים, מחזיקים מעמד תקופה ואז פתאום נשברים. באמת צריכים להבין, אנשים פיתחו מין ציפיות כאלה שמי שיחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא עומד עם דף ועט והוא פונה אליו, בני היקר, מה בקשתך עד חצי המלכות ונען? תן לי רשימה של בקשות ואני מיד ארוץ לשרת אותך. מה אתה רוצה? אתה רוצה בית, אתה רוצה אוטו, אתה רוצה עבודה טובה, אתה רוצה בנים צדיקים, מה אתה רוצה? ואדם יש לו ציפיות, מה עכשיו שנהייתי צדיק? עד עכשיו מילא לא הגיע לי כלום, בסדר. אבל עכשיו שנהייתי צדיק ואני שומר מצוות וכו', אז איך זה שהקדוש ברוך הוא לא רק שלא עוזר לי, אלא החיים שלי עוד יותר קשים ממה שהיו כשהייתי חילוני? זה אחת הסיבות העיקריות. סיבה נוספת, הרבה אנשים לא יודעים שאחד הדברים הכי טובים זה כשחוזרים בתשובה, זה שחוטפים כמה סתירות. לא מבינים, אנשים חושבים שזה רע, הם לא מבינים שזה הראייה שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלך. מי שחזר בתשובה והכל הולך לו חלק, בלי שום בעיות, שום התנגדויות, שום משברים, סימן שהתשובה שלו ודאי ובוודאי לא התקבלה. למה? בעם ישראל יש הלכה, יש חוקים, יש ספר חוקים, יש גמרא, יש שולחן ערוך, יש רמב״ם, יש חומש, יש את כל הדברים האלה, כולנו יודעים. רמב״ם מפורש בהלכות תשובה, תזכה למצוות, רמב״ם מפורש בהלכות תשובה, יש 36 איסורים בתורה שהעונש עליהם הוא קראת. כתוב בתורה, ונחרטה הנפש ההיא מישראל, או מהמאה. זה מופיע 36 פעמים בתורה. אחת מהם למשל, זה עבירה שחילונים עושים קבוע, חילול שבת. כל שבוע, מחללים שבת במשך הרבה שנים. מה התיקון לאדם שהפסיק לחלל שבת? זה שהוא מתחיל לשמור שבת, ומשתפר משבוע לשבוע, ומתחרט על העבר, ומתבייש על העבר, ועושה וידועים כל יום, ומבקש סליחה, וביום כיפור הוא בוכה, וצם, ועברו כמה ימי כיפור. הכל טוב ויפה. ודאי שזה חלק ניכר מהתשובה. אבל כתוב מפורש ברמב״ם, וזה למדו מחז"לים מפורשים, שלמדו כמובן מהתורה ומפסוקים ומהנביאים וכו', שאי אפשר לחפר על ה-36 איסורים. אי אפשר לחפר עליהם כשחוזרים בתשובה ללא קבלת ייסורים, ביוד. בלי לקבל ייסורים, הכוונה סבל, עוגמת נפש, טרחה, הפסדי ממון, בעיות בריאות, משברים בשידוכים, בעיות בחיי הנישואים, צער גידול בנים, מחלות הנפש, כל מיני בעיות שנקראים יסורים. אי אפשר לחפר על 20 שנה חילולי שבת, 30, 40, 50, רק מזה שנהיית צדיק. רק מזה שאתה מתבייש מאוד. רק מזה שאתה מתחרט מאוד שחיללת שבת. רק מזה שאתה מתפלל כל יום למחילה, או עושה וידויים, חטאתי, אביתי, פשעתי, ורק מזה שאתה כבר צם 10 ימי כיפור ובוכה ומתחנן ו... זה יפה מאוד. בלי זה אין תשובה, כמובן. אבל מה המכה בפטיש? מה סוגר את התשובה? זה כמו אדם, אני אתן לכם ראיה, לא ראיה, משל, כמו אדם שעכשיו כתב עבודת מחקר, חודש הוא עובד, מהבוקר עד הלילה, כותב, כותב, כותב. בסוף הוא צריך לשלוח את זה, נגיד, לאוניברסיטה, הוא צריך ללחוץ סנד, צריך לשלוח את העבודה, נכון? יש לו עד יום כך וכך, בשעה כך וכך. אם עבד, 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 עבד חודש, ערק את עצמו, מזיע, שובר את הראש, מביא ספרים, מה לא? אתם שומעים? מה לא? ובסוף, לא שלח, לא לחץ סנד. אז בסוף לא קיבלו את העבודה שלו, והוא לא התקבל לדוקטורט. אז אין, הוא לא דוקטור, עכשיו ילך ינקה רחובות. אומרים, רואים אותו ברחוב, אומרים לו, תשמע, למה אתה מנקה רחובות? הרי עבדת חודש על הדוקטורט הזה, לא חודשים. אומר, אני לא מבין, אני לא מבין. אני עבדתי, הרקתי את עצמי הכל, ותראה איפה גמרתי. זה לא פייר. אז אומרים לו, אדוני, יש חוקים בעולם. כדי להגיש את העבודה, היית צריך ללחוץ סנד. מה זה הסנד? אחרי שעשית תשובה והתחרטת, ואתה מתבייש, ואתה מבקש מחילה, ואתה מתפלל, ונותן צדקה, עושה וידויים כל יום בתפילות, ועברו כמה ימי כיפור, עוד לא היה הסנד. התשובה תולה, תלויה עדיין. מה הסנד? מה זה הסנד הזה? האיסורים באים, והתשובה מתקבלת. בלי איסורים אין תשובה, זה לא מושלם. זה תלוי באוויר, בין שמיים לארץ. רמב"ם מפורש, מי אני לחדש לכם חידושים. אני אומר לכם מה כתוב. אז הרמב"ם אומר, האיסורים באים וגומרים את התשובה. על איזה, לא על כל דבר צריכים איסורים, לא להבין אותי לא נכון. נגיד לא הנחת תפילין. ביום שהבנת שטעית, אתה מניח, מבקש סליחה, עושה גם את הוידועים, ימי כיפור, נגמר. אתה לא צריך עכשיו לעבור איסורים, שנים של איסורים, אין. למה? זה לא העבירה שיש בקרת. זה לא ביטול מצוות עשה, או כל מיני דברים שיש, שהם אחד מ-36 עבירות של קרת. למשל, אכלת בכיפור, קרת, אכלת חמץ בפסח, קרת, עבדת עבודה זרה, קרת. עבודה זרה זה לא רק הקט הארורה הזאת שיש פה בחריש. זה עבודה זרה, נוצרים זה עבודה זרה. עבודה זרה זה אנשים שמתפללים לרב קדוש. אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא בלעדיו. אין מי שיחבר אותך. בלי הוא לא, אין מי שיתקן אותך. זה 100% עבודה זרה. 100%. בן אדם יכול להיות שומר שבת, בעל צדקות, תיקן את המידות. בן אדם, איך אומרים, חרדי לתפארת. זקן, פאות, תפילות. התבודדויות, תקרא למה, איך שאתה רוצה, מקווה כל יום. אבל מה, מאמין שאין דרך להתחבר לקדוש ברוך הוא מבלי להתחבר לאדם בשר ודם. קדוש ככל שיהיה, אפילו משה רבנו. אין, רק הוא יכול לחבר אותי להשם. ועוד הוא סובר לתומו, מישהו בלבל אותו. אמר לו, מי אתה בכלל שתעשה תשובה? מי אתה? אתה חושב שאתה יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא בלי הרב פלוני אלמוני? מי אתה בכלל? מה זה השטויות האלה? מאיפה זה בא? איפה יש לזה מקור בכלל ביהדות? שצריכים להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך בני אדם? זה הרי הנוצרים חידשו, מה? שבלי עושקי אין כלום. ומי שלא יאמין בו ילך לגיהנום. איפה זה כתוב בתורה? כזה דבר. אין כזה דבר. אתה רוצה לכבד את הצדיקים? מצווה גדולה. ללמוד בספרים שלהם? מצווה גדולה. ללמוד מהם השקפה? מצווה גדולה. הרמקול הזה לא טוב, מחילה. ללמוד מהם השקפה, אתה רוצה ללמוד השקפה? אתה רוצה ללמוד מהצדיקים השקפה נכונה, מוסר, תיקון המידות, אתה רוצה גם ללכת להתפלל בקבר שלהם ולהגיד שבזכות הצדיק שקבור פה, אז הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלי יותר מהר, לא חס וחלילה להתפלל לצדיק. יש בעיה, זה לא עובד רמקול, משגע אותי. לא חלילה שעכשיו לחשוב שאני מתפלל פה לצדיק, שהצדיק יציל אותי, שהצדיק יגאל אותי, שהצדיק יבטל לי את העבירות בשמיים. מי שלא יהיה צדיק הכי גדול אפילו שהיה אי פעם, הוא לא הקדוש ברוך הוא. בן אדם שאומר שצדיק הוא הקדוש ברוך הוא ויש לו את הכוחות של הקדוש ברוך הוא טועה, זה לא הדרך. עוד פעם, התורה מאוד מאוד מקפידה על כבוד הצדיקים. יש אנשים טוענים נגדי שאני דיברתי נגד רבי נחמן מברסלב. אין שוטים יותר גדולים מהם בעולם. מעולם לא אמרתי עליו אפילו ברמז מילת גנאי, להפך. הכנסתי אולי 500 מאמרים שלו בדף פייסבוק שלי עד היום. אם היה לי משהו נגדו הייתי מפרסם את הדברי תורה שלו, הייתי קורא בספר שלו. זה טיפשות ממדרגה ראשונה, וברוב הפעמים זה רשעות ממדרגה ראשונה. זה אנשים כזבנים, מחפשים מחלוקת ומריבות, או שאין להם גרם של שכל בראש. הם לא מבינים מה שהם שומעים, וניזונים משמועות ושקרים של אחרים שיש להם מגמה זדונית, והולכים להפריע פה שיעור שם. כשנכנסתי בראשון לציון, חיכו שם בערך איזה 500 איש בדרשה, ביום ראשון האחרון. הגענו כמה דקות שם, הגענו לראשון לציון ביום ראשון. הגענו לראשון לציון ביום ראשון, עמד שם איזה חסיד ברסלב, איך שנכנסתי, מגיש לי ספר ליקוטי מוהר"ן. אני לא ידעתי עד למחרת שהם גם מצלמים איזה קטע כדי לעשות ממני צחוק באינטרנט. מה הוא ציפה, שאני אזרוק את הספר לפח? לא יודע בדיוק מה היה לו בראש. אני לתומי ראיתי את הספר, נשקתי אותו, לא הבנתי שזה קנוניה. לקחתי את הספר איתי, שמתי על השולחן. אחרי זה למחרת מישהו אמר לי, תדע לך שצילמו את זה ורצו, למשל אם היית זורק את זה על השולחן או עושה משהו, אז היו עושים מזה מהומות כדרכם של הרשעים. אם הם רק היו יודעים מה מחכה להם בעולם הבא לאנשים האלה, איזה אנשים קשים יהיה להם, שהם באים להפריע לשיעורי תורה ולקירוב ולחיזוק, אין להם קץ לעונש שיהיה להם, אין להם קץ, אין מילים לתאר מה זה. אתם יודעים מה זה שבגללך יהודי אחד לא יתקרב ולא יחזור בתשובה? או שיש כמה אנשים שרצו לבוא לדרשה ובגללך הם לא באו? מילא היה איזה רב שמלמד כפירה, מלמד שמותר לחלל שבת, מלמד שטוב להיות, להתחתן גבר עם גבר, יש גם כאלה. ואתה הולך נלחם נגד הדרשות שלו, אז באמת זה מצווה. אבל מישהו שלא הולך אחרי הקבוצה שאתה שייך אליה, זה הפשע שלו. הוא שומר שבת, אוכל כשר, מלמד תורה, עוזר לאנשים כל היום, מפיץ תורה, וזוכה גם להחזיר אלפים רבים של אנשים כל שנה בתשובה. אם יש לך גרם של שכל, לעולם אתה לא תתעמת איתו אפילו בעקיפין. לעולם, לעולם. אני שמעתי איזה דרשן אחד, שהוא גם כן יש לו זכות, שהוא דרשן מברסלב. והוא אמר משפט שהוא נגד כל הכללים ביהדות. ולעולם, לעולם לא העזתי לדבר עליו בפומבי. למה? ידעתי שהוא מחזיר הרבה בתשובה. אני אאבד את העולם הבא שלי בגלל זה. שלחתי לו מכתב, והם תקנו את זה. במהדורה הבאה שיצא הספר שלו, הוציאו את מה שאני שלחתי. אם זה בזכותי או לא, אני לא יודע. אולי אחרים גם שלחו, לא יודע. תקנו את הטעות. טעות חמורה בספר, שזה ממש עבודה זרה, בלי לשים לב. בסדר. אפשר להתווכח, רבותיי, בתורה, תנאים קדושים התווכחו. יש מחלוקות בגמרא שלפי אחד זה עונש מוות, לפי השני זה מצווה. יש כאלה. בית שמאי בית הלל כמעט בהכל נחלקו והתחתנו הילדים שלהם אחד עם השני. איי, לפי שיטתך אני חוטא. הרי לפי שיטתך אסור לעשות מה שאני עושה. אני חוטא, נכון? אז מה אתה מחתן את הבן שלך עם הבת שלי? בגלל שכל עוד אתה בא מאהבת התורה ואתה מביא ראיות מהתורה, ואני מצאתי ראיות הפוך ממך, לא אתה רשע ולא אני רשע. הבאת ראיה, אני הבאתי ראיה, חלקנו זה על זה, עד רבה, הקדוש ברוך הוא שמח שאפילו שני דעות שונות בהלכה משתפים פעולה ועוזרים זה לזה. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. פעם אני הלכתי לשבתון באוניברסיטה בניו יורק שנקראת סטוני ברוק יוניברסיטי. מה יש באוניברסיטה הזאת? כולם שם יהיו מדענים. מדענים, פיזיקאים, מדעני מחשב, מדעני אטום, כל מיני מדענים. כמובן שמקום שיש השכלה, היהודים תמיד הם בראש. הרבה יהודים הולכים לאוניברסיטה. והרב שם, רב חבדניק, קוראים לו הרב סטיין, בחור, אז הוא היה, אני מדבר איתכם לפני כמה שנים, אז הוא היה בסביבות 35 אולי, משהו כזה להערכתי. חבדניק משיחיסט. הוא אומר שהרבי מלובביץ' לא מת, הוא חי, אין כזה דבר, מי שלא רואה אותו זה בעיה שלו, אסור להגיד עליו אסור להגיד עליו זצל, צריכים להגיד עליו שליטה, אסור ללכת לקבר שלו כי אין כזה דבר, הוא באמת לא נקבר, זה הכל רמאות, כל מיני דברים כאלה, מוזרים. טוב. הוא מזמין אותי, שהוא יודע שדעתי היא לגמרי הפוכה ממי שלו. הוא מזמין אותי לשבתון עם הסטודנטים שלו, מעל 100 סטודנטים יהודים, כולם כמו גויים גמורים. הזמין אותי לשבתון. ברוך השם הצלחתי שם לא רע, 10 קיבלו על עצמם לחזור בתשובה, מתוך 100 בערך שהיו שם. זה לא רע, 10%. בדרך כלל יש הצלחה יותר גדולה מזאת, אבל אלה ממש היו רחוקים לגמרי, לא ידעו כלום, כלום, כלום. בסדר. בסעודה שלישית, אני יושב אצלו בשולחן, בבית שלו באוניברסיטה. הוא שליח חב"ד באוניברסיטה. אני יושב אצלו בבית ואני מוכיח אותו על מה שהוא אומר בשולחן שלו ליד אשתו. למה? תורה היא. מה? אני אומר לו, אתה אומר, מה שאתה אומר זה נגד ההלכה, זה נגד הדין, יש פה דברים חמורים מה שאתה אומר. זה אין בעיה להגיד שהרבי היה צדיק יסוד עולם ומזכה הרבים ואיש קדוש, זה לא סותר. גם אני אומר, אז מה, גם אני הלכתי לקבר שלו כמה פעמים על הדרך והתפללתי על הדרך, זה ליד השדה תעופה, אז עשיתי את זה. ואני בעצמי גם ביקרתי את הרבי עוד בחייו, זה לא סותר. אני חלילה לא יוריד לעולם גרם מערכו. רק מה, לבוא ולהפוך אותו לאלוה כמו שאתם עושים, זה עבירה נגד כללי היהדות. עכשיו אני מתווכח איתו בשולחן, הוא צריך לאהוב אותי או צריך לפתח סלידה ממני? בדרך כלל אם אני מוכיח אדם, אני אומר לו הדרך שלך היא לא נכונה, הוא לא כל כך מת עליי, והוא יבוא אל הרב לנסות למנוע את הדרשה שלי בכל מחיר, כן? אחרי כמה חודשים מתקשר אליי עוד פעם הרב סטיין, אומר לי אני רוצה להזמין אותך שוב. התפלאתי, האמת התפלאתי. אמרתי מילא בפעם הראשונה אולי הוא לא הכיר אותי ב-100%. תמיד אפשר לדעת, הוא לא ידע בדיוק מה דעתי על כל המשיחיות וכל מה שהם עושים. אבל הפעם השנייה אחרי שכבר הוכחתי אותו בשולחן, אני כבר אמרתי, אני עכשיו עוד שעה הולך, עוד שעה נגמרת שבת, אם אני לא יוכיח אותו עכשיו, אני אתן על זה את הדין, על הדברים שהוא אומר ועושה. אני חייב להוכיח אותו בדרכי נועם, בכבוד, חלילה לא זלזלתי בכבודו לרגע. אמרתי לו, האמת, אני יכול לשאול אותך שאלה? למה אתה קורא לי לבוא עוד פעם? הרי בסופו של דבר היה בינינו איזה עימות וכו', ואמרתי לך אולי קצת דברים קשים. אומר לי, תראה, זה שלך יש השקפה שונה משלי, זה לא סוד. אומר לי, אבל אני רוצה שהסטודנטים פה יחזרו בתשובה. הזמנתי הרבה מרצים, רחרוכים, נחמדים, מדברים בנועם, אף אחד פה לא אמר מוסר, לא זעזע פה אף אחד. שנים אני מזמין פה דרשנים, מעולם אחד לא חזר בתשובה. אף אחד לא נהיה שומר שבת. שנים אני פה, שנים. באת אתה שבת אחת, יש לי פה 10 שומרי שבת. אומר לי, אז מה? אז אני, המחלוקת ביני לבינך, אני אתן שהיא תמנע מיהודים לחזור בתשובה? אמרתי לו, תדע לך, אתה הפכת עכשיו לגיבור גדול בעיניי. למה? למרות שאני ואתה, זה איך אומרים, 180 מעלות, כל אחד בהשקפה הפוכה לגמרי, בהרבה דברים, לא בהכל. התעלית על האגו שלך ועל הכבוד שלך ועל האמונות שלך כדי להציל יהודים. זה יהודי שממש ראוי להערצה. עוד פעם, אני לגמרי לגמרי מתנגד לדברים שהוא אומר. בעיניי זה שטויות גמורות, והרבה ממה שהוא אומר גם כפירה אפילו. אבל אני יודע שהוא רוצה להחזיר יהודים בתשובה, ואני גם יודע שהוא רוצה להיות צדיק. הרי בסופו של דבר, למרות כל מה שהוא אומר, הוא רוצה למצוא חן בעיני השם, לא? יהודי שבא לשמור שבת, לשמור מצוות, אפילו אם דרכו אינה נכונה, מה בסופו של דבר מניע אותו? הוא רוצה למצוא חן בעיני השם. אז מישהו אמר לו, אם לא תאמין ברב הזה, התשובה שלך לא תתקבל. מישהו בלבל אותו, אמר לו את זה. אז הוא נכנס לו בראש שרק דרכו אפשר לעבוד את השם. ונכנס לו בראש שבכל הדרשות שהוא ייתן אי פעם בחיים שלו, הוא בחיים לא יזכיר אף פעם רב אחר. רק את אותו אחד. לא יגיד שמות של רבנים אחר. רק אותו הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר. כאילו שזו תורה חדשה. ולא רק זה, גם שתשאל אותו, תגיד מי יותר גדול, הרב מלובביץ' או משה רבנו, בלי בכלל פיקפוק, או אפילו הרהור, הם כולם עונים שם, בניו יורק, בטח הרבה. כן, יעיד הרב רונן שאולו, והוא היה אורח שלי, בשתיים בלילה עמדנו ברחוב, באו קבוצה, והתחילו להתווכח איתו, מדברים איתו עברית. אמרתי לו, הרב שאולוב, זה לא ייגמר עד הבוקר, הוויכוח הזה, שתיים בלילה. תרשה לי רק לשאול שאלה אחת ותבין שחבל על הזמן. מה? אני אומר להם, חבר'ה, מי יותר גדול? הרב מלובביץ' או משה רבנו? בטח הרב! כל השלושה אנו. הוא קיבל אלם. אני אומר לו, חכה, חכה. אני אומר לו, אתם בטוחים? יותר גדול? אומרים לי, בטח, אתה לא יודע מי היה הרב. אני אומר, אני בטח יודע מי היה הרב. צדיק יסוד עולם. תגיד צדיק הכי גדול שהיה בדורנו. תגיד כל מה שאתה רק רוצה. גאון הכי גדול. אתה משווה אותו למשה רבנו שהתורה מעידה עליו שלא קם עוד כמשה? התורה, פסוק בתורה, עזוב אני. אתה מערער על התורה עכשיו. ברגע שאתה אומר שיש רב שהוא גדול ממשה רבנו, או נביא שיותר גדול ממשה רבנו, אתה מיד נהפכת לכופר. זה נגד 13 עיקרים של היהדות. אתה לא מצטרף למניין. מי מכם ידע את זה? גם אם אתה תבוא ותגיד, הרב שלי יותר גדול משה רבנו, ואתה באמת משום מה חושב שזה אפשרי כזה דבר, עצם זה שיש על זה פסוק בתורה, ועצם זה שאתה רואה שזה אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות, שמשה הוא גדול הנביאים ולא קם עוד כמשה וכו', ואתה מעיז להגיד כזה דבר בכזה בוז ושחצנות, מי עד נהפכת לכופר? כופר בעיקרים, מה זה פה? עוד פעם, חלילה מילים מלפקפק בגדלותו של הרבה או כל רבה אחר, או חלילה אי פעם להגיד מילת גנאי עליהם, חלילה חס ושלום, מיליון פעמים חס ושלום. כל חכם כבודו במקומו מונח, ליטאי, חסיד, תימני, ספרדי, דתי מלידה, בעל תשובה, מה זה? מי יכול חלילה לבזות חכם, חכם שמלמד תורה וכותב ספרים, זה טיפשות ממדרגה ראשונה, זה כמו עבריינים בשכונה, או אתה בצד שלי, אתה איתי, אתה לא איתי, מה זה פה פוליטיקה, מה זה כנסת? אני לא מסכים עם דעתך, אני לא אבוא לדרשה שלך, נגמר, מה אתה הולך לחבל? מה אתה הולך לאיים? אלא רבותיי, תדעו לכם דבר אחד, מי שיודע שהאמת היא איתו, הוא לא צריך להיות לא אלים, ולא מיסיונר, ולא להפעיל לחצים, אלא רק לומר את האמת, וסופה של האמת תמיד לנצח. ברמב"ם מפורש, האמת סופה לנצח. אתה תגיד את דעתך, אני אגיד את דעתי, בסופו של דבר האמת תמיד תנצח. וזהו. זה כדי לתת לנו קצת הבנה מה מדובר פה. אין כזו מציאות שאתה תעשה עבירות ואיזה רב יתקן אותך. אין כזה דבר, אתה תבעל נידה ותהיה הומוסקסואל ותהיה מחלל שבת ותעשה את העבירות הכי חמורות וטונות של זרע לבטלה ואיזה רב צדיק ימשוך אותך מהפאות מהגיהנום. אין יותר בלבולי מוח וטיפשות מהטענות האלה. אין יותר טיפשות מזאת. זה לא חלילה מוריד כהוא זה מגדלות הרבה. זה לא, מה זה סותר? מה זה סותר? יכול להתפלל עליך? יכול להיות שאם תלמד ספרים שלו, אז תפסיק להיות רשע, כן. אבל לבוא ולהגיד כאלה דברים, זה לא מתקבל על הדעת, זה לא נתפס. ותדעו לכם שהצדיקים הגדולים של ברסלב, התלמידי החכמים, לפני 25 שנה, הלכו לאוקראינה, לאומן, למבצע, להביא את הגופה של הרבי לארץ, ותפסו אותם, הקומוניסטים. תפסו אותם על חם, והם ישבו 6 חודשים במאסר, 12 צדיקי ברסלב, תלמידי חכמים זקנים, הלכו להביא את רבי נחמן לארץ, והם הגאונים האמיתיים של ברסלב. אנשים פרושים, עם יראת שמיים, הם רצו להביא את הגופה לארץ הקודש. משמע שכל מה שאומרים היום חייבים ללכת לשם, וזה בכלל לא דעתם הייתה. מה פתאום? הם רצו להביא אותו לפה. ודרך אגב, בסופו של דבר כן הביאו אותו לפה. גופה שלו נמצאת קבורה בקבר חנה ושיבת בניה, בדוק. 3 תלמידי חכמים גדולים העידו, יש את זה בווידאו, שהם הביאו את הגופה, וזה שקבר את הגופה שלו במו ידיו, אמר, אני קברתי את הגופה לפני 20 ומשהו שנה, בקבר חנה ושיבת בניה. לכן כל מי שמבזבז 40 מיליון דולר כל שנה לנסוע לשם, זה הכל בזבוזי זמן וכסף. עכשיו, אתה לא מסכים איתי? בסדר, אל תסכים. מה עשיתי לך? מה עשיתי לך? פגעתי לך? מה עשיתי לך? נפגעה לך הגאווה? תגיד, הוא מבלדר את המוח, הוא מדבר שטויות, לא מסכימים איתו, נגמר, מה? מה אתה צריך לקרוא הפליירים? מה אתה צריך לאיים? מה אתה צריך לבזות? מה אתה צריך להסריט וידאו ולעשות צחוק באינטרנט? הרי אתה תשלם את המחיר, טיפש. מי ישלם, אתה חושב, בעולם הבא? מה אתה חושב, שזה פשוט לבוא ולחבל בתשובה? או למנוע מהאנשים להתקרב רק בגלל שלא עשו את רצונך? זה צריכים לדעת את זה. טוב, נחזור לעניין. שוב, רבותיי, שלא חלילה מישהו מכם יסלף או יפרש לא נכון את דבריי. מעולם לא עלה על דעתי להוריד בכבודו של חכם אפילו אחוז. כל מה שכבודו בעיני השם, השם יודע מי הוא, ולכן זה סתם בלבולי מוח להגיד, הוא פגע בו, עשה בו, אמר נגדו, שטויות. גם על אותו דבר, על הרבי, אני יש לי מטבע מכסף שהרבי נתן לי. לא יודע, ראה אותי, אולי ראה דברים מה יהיה בעתיד. הלך, הביא לי מטבע, לא דולר רגיל. הוא נתן לי כמה דולרים, פתאום הלך, הביא לי מטבע מכסף. זה מעניין, זה היה לג בעומר בדיוק. זה היה בדיוק בשבוע של לג בעומר, כמו עכשיו. הלך, הביא לי מטבע, נתן לי ככה את המטבע ביד וזה. עכשיו, המטבע הזה שווה במחירה פומבית מעל 3,000 דולר. אם אני חלילה לא הייתי מחזיק מהרבי או חושב שהוא כלום, כמו שהשקרנים למיניהם רצו לטעון, דבר ראשון שהייתי עושה זה מתפטר מזה ולוקח 3,000 דולר, נכון? נכון או לא? אם יבוא לי מישהו מהקט הזאת של הקרישנה פה וייתן לי איזה מטבע של איזה תמה אחד, אני אשמור עליו בזמן שאני יכול למכור אותו לאיזה טיפש באלפי דולרים? כן, אני אשמור אותו מעל 20 ומשהו שנה. אני אכניס דברי תורה של אותו אחד אצלי בדף, כל 3-4 ימים בממוצע, גם של הרבי מלובביץ' וגם של רבי נחמן מברסלב. אלא מה? רמאים, אנשי כזב ומרמה, לא יחצו ימיהם. האנשים האלה, ניצר לי עליהם. תאמינו לי, אני ממש מתפלל שהם יחזרו בתשובה ושהשם ימחל להם. אני באופן כללי מוכל מהר לכל אחד. כל אחד שמתקשר אליי, דיברתי עליך, הזקתי לך, עשיתי לך, קראתי, שברתי דיסקים שלך, מיד אני מוכל לו, אני אפילו לא שואל. מה עשית? איך עשית? אני לא מעניין אותי. אני אומר לו, מחול, מחול, אל תעשה את זה בעתיד יותר לאחרים, נגמר הסיפור. למה? לא בגלל שאני צדיק, שלא תחשבו שאני בא לעשות לכם עכשיו רושם. פשוט מאוד אני אוהב את עצמי. וכתוב, מי שמוחל לאחרים, מוחלים לו מן השמיים. אם אתה מקפיד וככה ועושה כל מיני מאומות, גם לך יעשו בשמיים ככה. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. קודם כל, אדם צריך להכיר בערכו. לא משנה מי אתה, איזה חכם אתה, ואיזה רב אתה, ואיזה קדוש אתה. תמיד אתה צריך להבין, אני עפר ואפר, אני כלום. גדולי ישראל חשבו שהם כלום, בוודאי שאני כלום. אם דוד המלך קורא לעצמו אנוכי תולד ולא איש, והקדוש ברוך הוא הכניס את זה בתנך, משמע דוד באמת ככה סבר. כי אם דוד היה חלילה נוחל, והשם היה יודע שבלב שלו הוא מתגאה, רק עושה עלינו רושם ואומר אנוכי תולד, זה לא היה חלק מהיהדות בתנך, נכון? אם זה מופיע בתנך, בתהילים זה חלק מהתנך. אם זה מופיע בתהילים שדוד המלך כותב ואנוכי תולד ולא איש, משמע ככה הוא סבר. אז אם דוד שהיה פי 100 מיליון יותר חכם וקדוש וצדיק מכולנו ביחד, הוא חשב שהוא תולד, אז מה אנחנו, מי אנחנו בכלל? זה כלום, אנחנו כלום, היינו כלום, ולא משנה כמה נתקדם, נשאר עדיין ברמה של אפס. רק מה? הקדוש ברוך הוא מבין את הדור, מבין את המכשולים, מבין את הניסיונות. הוא ידון אותנו כאילו שאנחנו אנשים גדולים. כמו שאמר הארי הקדוש לפני 500 שנה לרבי חיים ויטל. אומר לו, תדע לך, מעשה קטן בדור הזה זה כמו מעשה גדול בדור של התנאים. ומאז הארי ועד היום 500 שנה של ירידת הדורות, מעשה קטנטן היום זה כמו מעשה גדול בזמן התנאים. זה פשוט. בדור של טומאה, בדור של פריצות ברחובות, בדור של שקר, בדור של כל כך הרבה שנאת חינם, ודור של חילולי שבת, ודור שגדלו פה 80% מעם ישראל, אפילו לא יודעים מה זה שבת, דור שאם תיקח פה מיליון ילדים ברחובות, תשאל אותם מה זה שולחן ארוך, הם אפילו לא יודעים מה זה. לדור כזה הגענו, הבנתם? אז בדור כזה, מי שחוזר בתשובה ושומר מצוות, ובא ללמוד תורה איזה שעה, שעתיים ביום, אלה מעשים גדולים. ומכאן אני רוצה להמשיך הלאה, במה שבאמת רציתי לדבר עליו. צריכים לדעת את זה, רבותיי. אחרי שאתה חוזר בתשובה, החיים זה לא תוכנית כבקשתך. אתה לא תחלל בחליל והקדוש ברוך הוא ירקוד לפי המוזיקה שלך. אתה לא תעשה לקדוש ברוך הוא תנאים, כי כתוב בתורה לא תנסו את השם. אתה לא תגיד, עד שאני לא אתחתן אני לא אהיה באמת צדיק. שהשם ישלח לי זיווג, אז אני אהיה כך וכך וכך. כי אם אתה תגיד כזה דבר, ברוב המקרים אתה תגזור על עצמך יותר גרוע. ואם יהיה לך כל הזמן טרוניות ותלונות לקדוש ברוך הוא, מצבך לא ילך וישתפר, אלא ילך וידרדר. עד שתגיע למצב של כזו ריקניות, ויהיה לך משבר, ותחזור להיות חילוני. כמו שקרה לצערנו לאלפי אנשים. קודם כל, כדי לחזור בתשובה, זה לא רק להתלהב ולקרוא כמה ספרים, ולחשוב שנהיית צדיק, או לגדל זקן ופאות. זה הצד הפחות חשוב בתשובה. הצד האמיתי בתשובה הוא קודם כל להפך לבן תורה. להכניס לך בראש. התורה צריך להיות הדבר הכי חשוב אצלי בחיים. כרגע עדיין יש לי את השטויות של הכדורגל, והחוף הים, ואני יודע מה, גלשנים, ואישה יפה אני רוצה להתחתן, ומוזיקה, וכל מיני שטויות שיש לאדם בראש. בסדר. לא מצפים לך להיות רבי שמעון בר יוחאי בשבועיים. מבינים מאיפה באת. אבל אם אתה לא תדע מהי האמת, אתה לא תגיע לשם לעולם. הדרך היחידה להגיע אל האמת זה קודם כל לזהות מהי האמת. ולדעת מהו השקר. ולדעת את הליקויים שלי. אם אדם חולה לא יודע מהי המחלה שלו. שומעים מה אני אומר? אדם לא יודע מה מחלתו. הוא יכול להתרפא? אדם יש לו כאב בטן. הוא לא יודע שיש לו תולעים בבטן. הוא לא שמע שיש כזה דבר. חושב, אולי אכלתי משהו מקולקל, זה... בסדר, הוא לא מטפל בבעיה. מה יקרה עוד שבוע? היה יותר גרוע. אנטיביוטיקה, תרופות, היו הורגות את זה. או כל מיני כאלה דברים. אדם יש לו כאב ראש. בא לי לפעמים התקררות. מאיפה אתה יודע? אולי זה גידול בראש לא עלינו. אולי זה שבוע לפני שבץ. אני בשבת לא אחרונה, שבת שלפני, דיברתי עם מחלל שבת, שהוא נכד של אחד מגדולי ישראל. שאחד, הסבא שלו היה הרב הראשי של איזה מדינה מסוימת. וגדול עולם, פוסק הלכות גדול. אבל הוא בארץ, גידלו אותו כבר, ופה הוא נהיה חילוני בילדותו. ואמרתי לו, תדע לך שהקדוש ברוך הוא, אליך יש לו פחות סבלנות מלחילוני רגיל. חילוני רגיל, הוא בא ממשפחה של חילונים, הוא לא יודע הרבה. הוא. אבל אתה בא ממשפחה של גדול עולם, שם שלך קרוי על שמו. השם ברך אותך בהמון המון כסף והצלחה, וברך אותך בכל מכל כל. ואתה תמשיך למרוד בו ולחלל שבת ולנסוע במכונית, אתה מסתכן, אתה מתחייב בנפשך, תיזהר. זעזעתי אותו מאוד. אחרי כל זה, הלכתי לתת איזו דרשה באיזה מקום, חזרתי אחרי שעה וחצי, הוא נסע חזרה עם המשפחה שלו הביתה בשבת. אמרתי, כף זכות. הוא כבר נתקע פה, הוא לא רוצה עכשיו להישאר לישון פה, לא התכוננו. אולי זו פעם אחרונה שהוא ייסע. אני מקווה. לא עברו שלושה ימים, קיבל שבץ במוח. במצב אנוש בבית חולים. שלושה ימים עברו. אני זהרתי אותו, כאילו השם שם לי בפה להזהיר אותו הזרה אחרונה. אז היה יום אחד במצב של תרדמת, התעורר. חצי גוף משותק. אמרתי, זה עוד לא עבוד. לפעמים זה רק כמה שבועות, והגוף חוזר לתפקד. יש שיתוקים לא עלינו לכל החיים. ויש שיתוקים רק בגלל שיש איזה משהו שלוחץ על איזה משהו בתוך המוח. והיום נודע שבאמת יש לו בצקת במוח. ובדרך לפה, אני עוד לא יודע מה התוצאות, בדרך לפה הודיעו לי שהוא הלך ל-CT, לסקן, הפסיק לעבוד. זה לסקן, זה סקן של המוח, עושים סריקה של המוח, ורוצים לראות אם הבצקת ירדה, נתנו לו כל מיני תרופות שמדללות את הדם, שיש זרימה, לא יודע, אני לא מבין בזה בדיוק, שמקווים שעכשיו ב-CT באמת זה ירד הנפיחות וכו' וכו', והוא יחזור לתפקד, הוא יוכל להזיז את הגוף. אז אני אמרתי לקרוב משפחה שלו שדיווח לנו על האסון שקרה, אמרתי לו, תשמע טוב, אתה ואני יודעים מה קרה פה. רוב האנשים לא יודעים. מסתכלים, מקרה, כולסטרול, לחץ דם, סטרס, כל מיני עניינים. אתה ואני יודעים בדיוק מה קרה פה. הקדוש ברוך הוא שם לי מילים בפה להזהיר אותו לפני שנגזרת עליו הגזרה סופית. הוא המשיך לחלל, חזר, אמר, אוקיי, בינתיים אני לא חוזר בתשובה. השם נתן לו עכשיו מכה רצינית. ייתכן שהשם יוציא אותו מזה, אבל אתה מבין מה יקרה אחר כך. כבר לא יהיה, זהו, זה הגענו כבר ל-99%, אין יותר לאן להתקדם. זה כבר לא רכוש, זה כבר בגוף. ואם השם נותן לבן אדם מכה שהוא יכול חלילה לשכב במיטה עכשיו 30 שנה, משותק, והוא יוציא אותו מהמצב הזה, מה המסר? בני, לא נשאר לי מה לענות לשטן במקרה שלך. נתנו לך עכשיו את המכה הזאת בתקווה שתבין. אם תבין, אני משתיק את השטן, הנה, חזר בתשובה, חוזרים עכשיו. מוריד לך את הרברות שהקדישו את השיער. הרי השטן כל הזמן מקטרג, מה אתם חושבים? מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא נהנה להחטיף לאנשים אגרופים ומכות ושיתוקים והתקפי לב? והפסדי ממון? חס ושלום, מה? אין לקדוש ברוך הוא ברירה, הוא ברא את העולם במידת הצדק. יש סנגור, יש קטגור, הסטרן הוא הקטגור, הוא התובע הכללי. הוא כל הזמן תובע, ריבונו של עולם, הבן אדם הזה נכד של גדול עולם. הוא גדל בקרב החכמים, הוא נתת לו מיליונים, מאות מיליונים, נתת לו כל מה שבן אדם חולם, הוא יודע את האמת, הוא תורם לישיבות, הוא אפילו הולך לפעם בשבוע לשיעור תורה. ממשיך לחלל שבת כמו גוי, והזהירו אותו, ועכשיו הרב אמר לו דברים שנוקבים את ההר, ועלה למכונית ונסע, שטן מקטרק. נגמרו לקדוש ברוך הוא הטענות בעד, אין מה לענות, אין מה לעשות. בכל צרתם לא צר, שהקדוש ברוך הוא מנחית על האדם מכה, איך האדם בוכה ובני משפחתו, הקדוש ברוך הוא כואב לו יותר מהאדם. בכל צרתם לא צר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, גרמנו לקדוש ברוך הוא במעשים שלנו עוגמת נפש גדולה מאוד. התרחנו אותו, גרמנו לו צר, כאב. הבנתם מה קורה פה? זאת אומרת, מה, אז מה, הקדוש ברוך הוא חלילה סדיסט? מה, הוא נהנה לענות את עצמו? מה פתאום, אין לו ברירה. ברגע שהוא כתב בתורה, אני אל האמת והצדק, אני שופט אמיתי, אני משלם לכל אחד לפי מה שהוא עושה, לטוב ולרע, ובראתי שטן שהוא התובע ובראתי מלאך שיגן עליך על המצוות ועל הזכויות שיש לך זה כנגד זה אין לי יותר פתחון פה אני השופט אני לא בצוות ההגנה אני השופט אני לא יכול ללכת לצד שלך בזמן שאתה שהשטן מביא לי טענה צודקת נגדך אז מה אני כן עושה אני מנסה למצוא זכות בך, אפילו גם שופט בבית משפט גם אומר, אומר לתובע רגע, אולי האם תסכים שניתן לו כרגע על תנאי לכך וכך חודשים ונבחן אותו בעוד 3 חודשים, מה יהיה? לפעמים השטן אין לו ברירה, הוא יודע שזה רצון השם, והשם מציע את זה במידת הצדק, והוא נותנים לך עוד כמה חודשים. ולפעמים פתאום נתת איזו צדקה גדולה, רגע לפני הגזרה, ומיד הקדוש ברוך הוא קורא לקטגור, מחילה, מה שעומד לקרות בעוד כמה ימים, חייב להתבטל לעת עתה. למה? הרגע נתן 2,000 שקל לתלמיד ישיבה, איך אפשר לקחת אדם כזה בטרם עת? חייבים לתת לו עוד הזדמנות. אוקיי, כמה? מתווכחים. שטן אומר יומיים. הקדוש ברוך הוא אומר לא מספיק. בא מלאך שמגן עליך, מה יומיים? יומיים זה לא מספיק לעשות תשובה. תנו לו 6 חודשים. ויכוחים, כמו בבית משפט. בסוף מסכימים. ניתן לו עוד 6 חודשים. ככה זה עובד בשמיים, בדיוק כמו בבית משפט פה. שופט, סנגור, קטגור, בדיוק. בדיוק ככה. אנשים שמתו מוות קליני ועל להם משפט, בדיוק ככה מתארים. ככה היה המשפט בשמיים. מביאים עדים, פתאום באים אנשים, פתאום אחד אומר שהרב כדורי בא להעיד במשפט שלו שהוא קנה ממנו פעם בקבוק יין באלף שקל או דולר, תרומה לישיבת המקובלים, ואומרים, הוא אומר שבזכות העדות הזאת נתנו לו לחזור לחיים. הוא היה תלוי בין חיים ומוות. תרם $1,000 לישיבה. לעת עתה החזירו אותו לחיים. ובסוף הוא חזר בתשובה, הבן אדם הזה. הוא טבע בברזיל, איזה בחר אחד, לא זוכר את השם הפרטי שלו, והוא סיפר מה היה במשפט שלו. והרב כדורי עדיין היה חי. זה לא שהוא עכשיו בעולם האמת והוא בא להעיד. הוא חי פה, והנשמה שלו באה להעיד בבית דין של מעלה, היהודי הזה תרם לישיבה שלי כך וכך. וזה נתן לו חיים, צדקה תציל ממוות. אבל צדקה תציל ממוות, לא ממוות נצחי. לעת עתה נותנים לך חיים, כן? אבל מה, אתה חושב שאם תיתן צדקה ותמשיך לחלל שבת ולעשות עבירות, אז מה אתה חושב, שבסוף הצדקה תמיד תציל אותך? היא לעת עתה מצילה אותך. זה כמו שכאילו שילמת כנס. המירו לך את זה כרגע בכנס. וגם כן צדקה זה דם הרי, מה זה צדקה? נתת 1,000 שקל ועבדת על זה שבוע, אז בעצם נתת עכשיו שבוע מהחיים שלך. אז לעת עתה אומרים, הנה, לקחנו לו שבוע מהחיים. הוא נתן שבוע מהחיים. לא צריכים להזדרז לקחת אותו מהעולם. לא צריכים לשתק אותו. לא צריכים לקחת לו עדיין את הכסף. תראה, הוא גם עושה דברים טובים בכסף. מחפשים כל זכות שרק אפשר למצוא בבן אדם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה מדברו. מובן, רבותיי, ככה זה עובד. אז נחזור רגע לעניין.
אפשר לשאול?
בבקשה.
אפשר לעשות?
כן.
לגבי מה שאמרת, רבי נחמן, שהוא הבטיח, שהוא אמר, אין שום צדיק שבעולם ששמענו שהבטיח משהו שזה יקרה. אפילו אם האדם כן ראוי להיות בגיהנום, על פי המעשים שלו, אין מצב שאני אמשוך אותו כמו שאמרת. אבל לפי, אני באתי לתקן פה, כי פשוט, אני פה רואה בתיקון הכללי פה את מה שהוא אומר, הוא אומר, אני אתעמד ואשתדל להוציא אותו משול תחתית. ואני רוצה לתת לזה הקדמה.
או, יפה מאוד.
אבל חיים...
אשתדל, אשתדל, הרבה רבנים אמרו. רב אליעזר פאפו, הפלא יועץ, אמר שמי שיקרא בספר שלו, הוא יפלל בעדו בשמיים, זה אין שום בעיה.
נותן הקדמה.
אין בעיה, אין בעיה.
נותן הקדמה. החפץ חיים בפורים, אחד התלמידים משתקר. זה סיפור מפורסם. אמר לחפץ חיים, תבטיח לי, השיקור, תבטיח לי שאני איתך בגן עדן, בטוח. חפץ חיים, איך אני אגיד לו כזה? אני יכול להבטיח לו, אני בעצמי לא יודע מי יהיה לי. עד ששיגיע אותו לקראת הסעודה, אמרו לו, אתה יודע מה? תבטיח לו, נו. אמר, מה אני אעשה? אתה יודע מה? אמר לו החפץ חיים, אתה אמר, אם תיקח על עצמך לקבל, לא לשמוע לשון הרע ולא לדבר, אז אני מבטיח שתהיה בגן עדן. הוא לא הבטיח לו, אלא הכוונה, מה הביאור? שעל ידי שתקבל על עצמך שמירת הלשון להישמר מלשון הרע, הקדוש ברוך הוא יסייע בעדך לזכות לגן עדן. כמו שגם ראינו בספר של חפץ חיים, הוא אומר, כל המתלוצץ נופל בגיהנום. מה זה נופל? תגיד, יפול. האדם עכשיו מתלוצץ, הוא נופל?
הרגע נופל.
בדיוק, אז רבי נחמן מבאר, אני אוציא אותו משול תחתית שהוא בעולם הזה כבר בשול תחתית. לא הכוונה שהוא כבר בשול תחתית בעולם הבא. אז הוא בא לתקן, אמר, בוודאי שאני, הכוונה פה בעולם הזה.
אין בעיה, תשמע, עוד פעם, להגיד שהצדיק ישתדל בעדך אם תלמד בספרים שלו וזה, אז אדרבה, זה מצוין. למה לא? הרי הצדיק רוצה שהתורה שלו תתפרסם וכו'. כתוב מפורש בחז"ל שבזמן שמצטטים משהו בשם איזה גדול תורה, הספתותיו דובבות בקבר, ככה כתוב. מה זה הכוונה? זה לא כפשוטו, בוודאי שבקבר השפתיים שלו לא מדברות עכשיו בתוך החולות, כן? הכוונה כנראה שזה סוג של ביטוי שיש לו נחת רוח שלומדים בספרים שלו וכו'. אבל עוד פעם, אני רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להפוך את זה עכשיו לאימות בנושא הזה.
לא, מה זה נופל בגיהנום? למה לא ייפול? כל המתלוצץ
נופל בגיהנום. נופל כרגע, בגלל המעשים שלו כרגע נופל בגיהנום.
אותו דבר, הוא אמר, אתה נמצא כרגע במצב של שול תחתית, אני אעזור לך, מה זה פאות? הרב רון שאול, הזכרת אותו, אומר, מה זה פאות? זה חידוש גדול. פאות, תתחזק בפה, כמו שגם הוא מפתח, ובאות ברית, אז אני, בזכות זה אני אוציא אותך.
בסדר, רק שתדע דבר אחד, תראה, בברסלב יש את מה שרבי נחמן באמת כתב ואמר, ויש את מה שאחר כך הוסיפו אחרי פטירתו, עליו או בשמו, שדברים שמעולם לא אמר ולא יכול היה לומר אותם. עד כדי כך שזה גובל בשיא, שיא הטיפשות. למשל, אני ראיתי ספר שמישהו נתן לי, ספר החלומות של ברסלב, שם יש ציטוטים בשמו בדפים האחרונים. אומרים שם דברים נוראים, נוראים, פשוט לפקוד.
ספר השמות בהתחלה?
ספר החלומות.
ספר השמות, משהו דברים כאלה, כן.
תשמע טוב, כאן שמה כתוב שהוא אומר שכל חכמי ישראל לידו הם כקליפת השום. אף אחד לא זכה להגיע למדרגתו, כל מיני דברים כאלה שממש ביזיון על חכמי ישראל. אז עכשיו עושים לו נזק, תבין, שברגע שמפרסמים בשמו כאלה דברים, זה אדרבה, זה מצער אותו מאוד, כי שמה זה עולם האמת. שאם באמת אפילו היה צדיק יסוד עולם ואור גדול וכל מה שאומרים עליו, ועכשיו הוא בשמיים ובא איזה שוטה ואומר שהוא אמר שכל החכמים ביחד לידו הם כמו קליפה של שום, במילים אחרות זבל, כלום. אתה מבין? להגיד כזה דבר, לכתוב את זה בספר, זה טיפשות ממדרגה ראשונה, זה חילול השם נוראי, זה סילוף של כל התורה, וזה הוצאת שם רע לתנועת ברסלב. למשל, יש הרבה דברים שאפשר ללמוד מברסלב. אפשר ללמוד מהם השתפכות הנפש, תפילות, עריכות בתפילות, צניעות, ייחודים, אהבת השם, כל מיני דברים טובים שאפשר ללמוד מהם. למה לבוא ולהרוס את הדברים הטובים על ידי טמטום כזה שמוסיפים ומדביקים להם, ואחר כך כל אדם ברדת שקורא את הדברים האלה נהיה לו סלט. אומר מצד אחד אני קורא פה דברים יפים, מצד שני אני קורא פה דברים שאפילו שוטה הכי גדול בעולם לא יכול להאמין לשטויות האלה. ואז מה שקורה, האנשים האלה הם מתחילים להיות מבולבלים. הרבה פעמים אתה רואה בעלי תשובה מבולבלים, הם פולטים את הדברים האלה, וגם נהיה מזה נזק עצום. מה אתה חושב? אנשים מסתכלים על היהדות, הם חושבים זה היהדות. כל מיני דברים שם מסוימים. ואני אומר לך עוד פעם, אני ממש לא רוצה להאריך בזה כי זה ייקח 8 שעות הוויכוח הזה, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. יש את ספר ליקוטי מוהר"ן, הוא נכתב בחייו של רבי נחמן, רבי נחמן ראה אותו, אם היה לו משהו נגד הספר הזה, ודאי הוא היה אומר ומוחה. עצם זה שהספר הזה יצא בחייו, וככה הוא יצא, זה מובטח שזה דעתו. כל הספרים שבאו אחר כך, זה אחרי פטירתו. הוא לא היה שם לברר, לוודא, אולי נפלה טעות דפוס, כל מיני דברים כאלה. אז כבר זה, הספרים ההם הם לא במדרגת ליקוטי מוהר"ן. ובליקוטי מוהר"ן בדף האחרון, שראיתי שבכמה מהדורות השמיטו את זה, כי יודעים שיש פה בעיה רצינית מאוד, בדף האחרון בליקוטי מוהר"ן כתוב שרבי נתן תלמידו המובהק אמר, הייתה לרבנו תורה בעניין ראש השנה, שמתקבצים אצל הצדיק בראש השנה, שהצדיק הוא מבחינת ראש, וראש השנה הוא ראש, ולא זכיתי לקבלה מידו. הוא נפטר ולא אמר לי שום דבר על ראש השנה. מפורש כתוב בליקוטי מוהר"ן. לכן, כל מה שאי פעם שמעת, ראש השנה, אומן, זה, איש בל יעדר, חייבים לבוא, אומן עיר הקודש, אם לא תבוא לשם לא תיגאל, כל בובו מייסס. לא היה ולא נברא. מעולם רבי נחמן לא רצה לענות אלפי יהודים צדיקים לבוא באוניות מארץ הקודש, 6 חודשים בלב ים להגיע לאוקראינה באונייה, בזמנו שלא היה חשמל ולא היה אוניות עם מנוע, לבוא 6 חודשים בים לאומן, הלוך, ו6 חודשים חזור, אז אין לך בכלל מה להיות בארץ ישראל, כי הרי אתה חייב להיות שם באומן, איש בעל יעדר, ולבוא מישראל לאומן זה 6 חודשים בלב ים, וכמעט אף אחד לא יוצא חי מלב ים, יש פיראטים, ויש שודים, ונתקעים בגושי קרח, ויש נזילות, ומתים ברעב, ומאבדים את הכיוון, זה פיקוח נפש קטלני. לא יעלה על הדעת שאדם צדיק קדוש, כמו רבי נחמן, שמסר את נפשו עבור האמת, ועבור כל מיני דברים שהתורה מצווה, והוא עשה את זה במידת חסידות, יצווה אנשים פשוטים, אנשים קשי יום, שגרים פה בארץ הקודש, שיסכנו את החיים שלהם, ויהיו בלב ים, ויתנו לגויים לאנוס אותם, ולשדוד אותם, ולרצוח אותם, והאנשים שלהם יישארו פה עגונות, והילדים שלהם יגדלו בלי אבא, ולא יהיה להם תורה, ולא ישיבות, והם יהיו בלב ים כל החיים שלהם, הלוך חזור לאומן, זה לא מתקבל על הדעת. לפי זה הוא היה צריך לצוות שכולם יעברו לגור באומן, כי אין מציאות לבוא מארץ ישראל לאומן חזרה. לכן כל ההמצאה הזאת, איש בל יעדר, זה רמאות, זה הונאה, זה מעולם לא היה, מעולם הוא לא אמר לבוא לחוץ לארץ, למקום תמי ארץ, עמלק שם, עם כל הפריצות שיש שם, וכל הגויים השיקורים והקוזקים שהיו שם, שונאי ישראל, הוא מעולם לא היה מביא אנשים מירושלים, או מטבריה, או מצפת, ואומר להם לבוא עד לשם לקברו. מה זה השטויות האלה? כל אדם עם גרם של שכל מיד מבין שזה מעולם לא היה. כל מה שמוכרים לכם זה הכל שקרים. עוד פעם, להגיד שרבי נחמן היה תלמיד חכם, כן. ללמוד ליקוטי מוהר"ן, כן. להתחזק מהמוסר שלו, כן. ללמוד ממנו דברים לחיים, כן. להתפלל שבזכות הצדיק הזה, הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלי, כן. הכל, אני לא חולק. כמו שאני לא חולק שאם תגיד את זה על הרמב״ם, או תגיד את זה על הבן איש חי, גם עליו אני אומר, תגיד גם עליו, אין בעיה, אבל אל תעשה ממנו רשע, אל תעשה ממנו רוצח, אל תעשה ממנו אדם חסר רגשות שמצווה על אלפי אנשים למות בשביל לבוא לקבר שלו. מה פתאום? מי שלימד את השטות הזאת, אין פושע יותר גדול ממנו. ותדעו לכם, מי שעשה את זה, זה אך ורק סוכני הנסיעות. הם גורפים מיליוני דולרים כל שנה. אני לא מגזים. זה לא היה לפני 25 שנה. לפני 25 שנה היו הולכים לאומן 12 איש, לא 30 אלף. איך נהיה 30 אלף? איך? הרי אף פעם ברסלבים הקודמים, בדורות הקודמים, אף אחד לא סבר שצריכים לנסוע לשם בראש השנה. אף אחד. איך פתאום זה נהיה כל הדת? תחשבו על זה. אתם לא חייבים להסכים איתי. שוב, אני לא באתי להריב איתכם. אני מכבד אתכם, גם אם אני סובר שדעתכם היא טיפשית ביותר, והיא שקר גמור, אני עדיין מכבד אתכם. ואם יבוא לי מחר ברסלב וצריך עזרה, אני ארוץ לעזור לו. למרות שאני סובר שהוא אומר דברים שהם שטות גמורה. מה אני אעשה? אני אפקיר אותו? לא. אני יכול לחזק אותו, אם אני יכול לעזור לו בצדקה, אני אעזור לו. ואני מצפה ממנו אותו דבר לעזור לי, גם אם אני לא מסכים עם הדברים שהוא אומר. כי אם לא, אז אנחנו נהפכים לרשעים גמורים. הבנתם? ואז זה נהיה שנאת חינם וכו' וכו'. בסופו של דבר ברור לי שכל ברסלב שאומר את הדברים האלה, אף על פי שבעיניי זה שטות ולפעמים גם כפירה, ברור לי שהוא רוצה להיות עבד השם, ברור לי שהוא רוצה להיות צדיק, ברור לי שהוא רוצה ללכת בדרך התורה, ברור לי כל זה. אני לא חושד בו שהוא רוצה להיות רשע, מחלל שבת, גנב, אנס ונואף. אני לא חושד בו על זה. אני רק אומר את דעתי, שדעת כל גדולי ישראל, כל מה שאני אמרתי לכם, כל גדולי ישראל שדיברתי איתם, אף אחד לא הולך לשם, אף אחד לא אמר, הרב עובדיה מפורש אמר לא ללכת לשם, זה מוקלט בווידאו, והרב עובדיה גם אמר עוד משהו, תרשה לי להגיד את זה בשמו, באור החיים, בישיבה של הרב אלבס, החברותה שלי הרב גיל וקנין, הוא לומד ומלמד באור החיים כבר מעל 20 שנה, בעצם ליתר דיוק מעל 18 שנה, והוא התקשר אליי במקום לדווח לי. אומר, לא תאמין. עכשיו היה כאן הרב עובדיה. לפני בערך, המעשה הזה היה בערך לפני 17 או 16 שנה. הוא היה כבר איזה שנה, שנתיים בישיבה. אומר לי, עכשיו היה כאן הרב עובדיה, ואמרו לו אם לנסוע לראש השנה לאומן. אמר להם, אתם ספרדים, מה לכם ולזה? זה עניינים של חסידים. מה, תעזוב את אשתך בחג, תעזוב את הילדים שלך ביום הדין, תיסע לשם, מה לנו ולדברים האלה? אחר כך הוא אמר עוד משפט, עוד פעם, לא אני, הוא אמר, אתה יכול לראות את זה בווידאו, אתה לא חייב להאמין לי. הוא אמר משפט מזעזע. הוא אמר, אני לא קורא בספרים שלהם אפילו דקה בשנה. מה יש שם? הגיגים. לנו יש תורת אמת. רמב״ם, גמרא, שולחן ערוך, נעזוב את זה ונלך אחרי זה. שנה, דקה בשנה, אני לא לומד בספרים שלהם. ככה הוא אמר. אתה לא חייב להאמין לי, לך תבדוק, אני בעיניים שלי ראיתי אחר כך. פסתי אחר כך את ההקלטה וראיתי. אבל זה החברותה שלי שהוא צדיק יסוד עולם. בעל מידות מושלם, אדם לתפארת. במקום התקשר להגיד לי, לצטט לי מה עכשיו היה בדרשה באור החיים.
הוא בא לגנות את הספרים?
לא. הוא דיבר על הספרים האלה שאני מדבר עליך שהכל שם שקרים. ודאי שהרב עובדיה לא התכוון לליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן זה ספר קדוש, מה זה? יש שם הרבה תורות, דברים חשובים. כל מה שאחר כך אומרים וממציאים סותר לחלוטין את ליקוטי מוהר"ן. כי ברגע שכתוב בליקוטי מוהר"ן שרבי נתן מעיד, שרב נחמן נפטר ולא אמר לו שום דבר על ראש השנה, נגמרה הסוגיה. אין על מה להתפלפל אפילו. כל מה שיגידו אחר כך, יש בעל יעדר, חייבים לבוא לשם, הכל שקרים. הכל פוליטיקה ואג'נדה של מישהו שהיה לו אינטרס. כי בספר האורגינל שנכתב בחייו, ככה הוא אמר, לא זכיתי לקבלה מידו, לא אמר לי כלום על ראש השנה. ואם אתה בר דעת לדעתי, זה צריך להספיק לך כדי להבין עוד פעם, אני לא אומר לך להפסיק ללמוד בליקוטי מוהר"ן. ואתה רוצה לקרוא לעצמך ברסלב, תהיה ברסלב, אין שום בעיה. אתה גם מוזמן לבוא לאכול אצלי בשולחן שבת. אין שום בעיה ביני לבינך אישית. אתה גם שוב, אתה גם לא חייב להשתכנע ממני. זה כבר בעיה בינך לבין השם. אם אתה תהיה צודק, תהיה צודק. ואם אני, אז אני צודק. אבל בסופו של דבר, אני לא כואב לי על הוויכוחים. ויכוחים זה לגיטימי. כל היהדות זה ויכוחים. כל הגמרא זה קושיות, תירוצים, ויכוחים. כל גדולי ישראל התווכחו במה זה ההשקפה הנכונה. אני מרגיז אותי המלחמה המטופשת הזאת. שאנשים כמו איזה פושטקים ברחוב, הכל באלימות, בכללות, באיומים, להפריע. מה זה הדברים האלה? זה דרך התורה? תגיד, אני לא מתאים לי לבוא לשמוע אותך. הדרשות שלך לא מדברות אליי. בסדר, זה מכבד אותך. אתה לא חייב לשמוע, כל העולם חייב לשמוע אותי? מה זה? זה יערג ולא יעבור? לא. אבל תן קצת כבוד. בסופו של דבר אתה רואה כמה אלפי אנשים פה הולכים שומרים מצוות מהדרשות שלי. זה לא שעכשיו הם נהיו מהאוויר. הם התחזקו. אז אתה רואה את זה, אז שתוק לפחות על זה. תגיד, אתה יודע מה? אני לא מקובל עליי מה שהוא אומר על ברסלב. בסדר. אבל אני שותק, למה? אמרתי לך, יש אחד מגדולי המשפיעים בברסלב, שהוא אמר בדרשה דברים מזעזעים בעיניי. מעולם לא יעשתי להגיד את השם שלו בפרסיה לרעה. להפך, אני עוד המלצתי להרבה אנשים איזה ספר אחד מסוים שלו לקרוא, כי ידעתי שהוא מחזק מאוד. למה? כי אני יודע שהוא יחזיר הרבה אנשים בתשובה. אני אבוא עכשיו וידבר נגדו, זה יזיק. אז אנשים שיכולים עכשיו לחזור בתשובה ממנו לא יחזרו. מי ישלם? אני. הבנת? זה הנקודה. טוב, נחזור רגע לעניין של האמונה, כי זה מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. רבותיי, מי שחוזר בתשובה או בתחילת ההתחזקות שלו, או אפילו כמה שנים בהתחזקות, והוא מצפה שהחיים שלו יהיו פיקניק, הוא טועה בגדול. להפך, אם אתה רואה שאתה חוטף מכות בכסף, מכות בבריאות, מכות בשידוכים, כל מיני דברים, בעיות עם הילדים, רופאים, בתי חולים, תזכור טוב טוב את מה שאני אומר עכשיו. זה חייב להיות ככה. כי אם לא, יש לך מיליוני איסורי קראת. כל פעם שהדלקת סיגריה קראת, כל שחטה קראת, כל לחיצה על הגז קראת, כל הנעת מכונית קראת, איתותים קראת, כל רגע ורגע, לחיצה על הברקס קראת, שתית בירה קראת, אכלת ספגטי בפסח קראת, לחם אכלת בפסח קראת, עבדת אלילים קראת, כל כך הרבה קראת, בלי סוף קראת. עכשיו יש לך מיליונים של קראת, על כל אחד ואחד מהם אתה צריך לקבל איסורים. מה עושה הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים? נותן לנו את זה בתשלומים. אם היה נותן לנו את כל האיסורים במכה, היינו יוצאים מדעתנו תוך 10 שניות. אז הוא נותן לנו את זה לאט לאט, טיפין טיפין. אבל יש דרך גם להתגבר על האיסורים, למנוע אותם. כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. פירוש, אם אתה מוסר את כל כולך לתורה, עמל בתורה, יש מזגן, אין מזגן, חם, קר, שובר את הראש, ימים ולילות, כמו שהיה חזון איש, 3 ימים לא ישן, לא אוכל, על הגמרא 3 ימים להבין משהו, לא, זה חייב ללכת, היה דופק על השולחן, מסר את נשמתו לאמת, את כל חייו לתורה, זה מה זה בן תורה? אני בן של התורה, הבן זה כמו אבא, אותו DNA, זה התורה, זה אני. אתה רואה עכשיו אף, עיניים, שערות, זקן, עזוב את זה. מה אתה רואה? ספר תורה. למה קמים בפני חכם? למה קמים בפני ספר תורה? אותו דבר, מה זה חכם? זה גוש בשר. כמה הגוף של חכם שווה? $2 במעבדה כימית. מה יש בגוף של חכם? מים, ברזל, מלחים, מינרלים. מה יש בגוף של חכם? $2. מה אתה מכבד את ה$2? אלא מישהו מכבד את הגוף עכשיו? מכבדים את החוכמה של התורה שעברה מפה לתוך הראש. לתוך הראש. שהחזוני שהיה עומד בפני אישה בהיריון. למה? יש מלאך עכשיו מלמד את התינוק בבטן שלה את כל התורה. יש פה תלמיד חכם בתוך הקופסה. היה קם. לא כולם חושבים על זה ככה. יש לך עכשיו בחדר תלמיד חכם, יודע את כל התורה, מלאך לימד אותו. עכשיו עומד לידך, מטר לידך. אז מה, אם עכשיו היה הרב עובדיה מכסה את עצמו בסמיכה, לא היינו קמים? בגלל שהוא מכוסה בסמיכה? לא. אז מה זה משנה, מכוסה בסמיכה או מכוסה באור של הבטן? זה חכם, זה חכם. צריכים להבין, זה, אני עומד בשביל תינוק, בשביל אישה, לא. אני עומד בשביל החוכמה של התורה. לכן רבותיי, אני אומר לכם שוב, אם אתה חושב שהחיים שלך יהיו פיקניק, אתה טועה. אתה רוצה להתפטר מהאיסורים, תאמיר את האיסורים באיסורים של לימוד תורה. שבור את הראש, תזיע, רשי, תוספות, עוד פעם, עוד פעם בגמרא, עוד פעם מביא עוד ספר, הולך, מביא, יושב, הולך לאיזה רב לשאול, חוזר, עוד פעם לא הולך לי. ברגע קם מוקדם בבוקר לתפילות, עושה חסדים לאנשים, מלמד חדשים שמגיעים לישיבה, לא אגואיסט, לא סוציומט, אכפת לך רק מעצמך. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה מביא על עצמך איסורים, איסורים של מצווה, הוא מוריד לך כנגד האיסורים האלה את האיסורים של המחלות וההפסדי ממון והבעיות שהיית צריך לקבל על כל השנים שחיללת שבת, על כל השנים שאכלת חמץ, על כל הדברים האלה. אז יוצא, אז משתלם. לפחות פה יוצא לך משהו מהאיסורים. סתם לקבל הפסדים ולקבל אגרופים וזה. אז מה יוצא לי מזה? חוץ מחפרת אבונות. פה יוצא לי גם חפרת אבונות וגם אני גודל בתורה. כן. ודאי.
אני אשמח לדעת, כי אני מכיר
איזשהו משמע. והיה אם שמוע תשמעו לכל מצוותיי, נכון? אומרים את זה כל יום בקריאת שמע.
ומה בעצם ההתייחס?
ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלכוש, ואספת דגניך ותירושך, כבר יהיה לך בעולם הזה יתרונות.
אז מה, במה מתכוון בעצם בדם מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא? צדיקים בדגש על צדיק, שאין לו שום הבטחה בעצם.
כן.
לא,
אז כתוב, אלה מצוות שהאדם, אשר יעשה אותם האדם, מה כתוב? אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה פירוש? יש לך עכשיו עץ. מה יותר חשוב, האפרסק שכתבת מהעץ או העץ עצמו? ברור שהעץ, כי העץ יניב כל שנה פירות. אז אומרים לך חז"ל, השכר האמיתי, העץ, זה מחכה לך בעולם הבא, הוא יניב לך לנצח פירות. לעת אתה נותנים לך רשות לקטוף קצת פירות לאכול בעולם הזה. הבנת? ואז אתה רואה לפעמים שהרבה פעמים אנשים בזכות זה שהם נהיו צדיקים, אחרי שכבר עברו את האיסורים והתנקו והכל, הקדוש ברוך הוא נותן להם ברכה בחיים. אמר לי אתמול בקרמיאל, בחור בשם איב, הוא חזר בתשובה, אתה יודע, אני אספר לך עליו, אתה יודע איך הוא חזר בתשובה? מישהו נתן לו דיסק שלי והוא שמע אותו באיזה יום? ביום כיפור. תכלית החיים. ביום כיפור רואה את הסרט שלי, קיבל...
אני גר בחדרה, אני צריך
לסרב. מכילה, תודה. כל טוב, תודה. תודה שבאת. בקיצור, אז היהודי הזה אומר לי, אתה לא מבין, הוא אומר לי, אתה לא מבין איזה רחוק אני הייתי. תאר לך שנתנו לי דיסק מרוב סקרנות, תכלית החיים. ראיתי אותו ביום כיפור, כולי רועד, כולי מזועזע. היום תראה אותו, איזה זקן כבר יש לו... איזה קנאה ובוערת בעצמותיו לאהבת השם. זה, אתה צריך לראות את הבן אדם הזה, איזה מסירות נפש לתורה וזה. אז הבן אדם הזה הוא מסיפר לי, שהוא אומר לי, אני הייתי סגן ראש העיר של אקו. סגן ראש העיר. היה לי מזכורת של 20,000 שקל פלוס הטבות. ולא היה לי הרבה מה לעשות. היה לך כל מיני פעמים, אתה רק מחלק עבודה. ולא היה לי נשאר כלום. משכורת שמנה, 20,000 שקל ועוד עטבות, ולא, אין ברכה בכסף. עכשיו אני שומר בבוטקה, בגן ה... איך הוא אמר לי? גן הביולוגי?
גן
הבוטני? לא יודע, משהו שם, יש שם בצפון גן בוטני. איב קוראים לו, איב. בחור חרדי, זקן. אמרתי לו, איזה שם זה איב? כתבתי לו הקדשה בספר שלי שיצא. לא ידעתי איך לכתוב איב, מאיפה אני יודע מה זה איב. התחיל להסביר לי כל מיני חשבונות, טוב, לא משנה, בכל אופן. אז הוא אמר לי, עכשיו אני מרוויח 5,000 שקל, בוא תראה איך אני חי. אני עוד נותן חומש, 20% לצדקה. אומר לי, אז לא הייתי נותן כלום, לא היה לי ברכה. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מברך את האדם, שבמעט שיהיה לו זה מתברך במאיו. אבל עזוב, לא ניכנס לעניינים האלה. במציאות התורה מבטיחה כבר בעולם הזה שיפור באיכות החיים. קודם כל אתה מסכים שחיי הנישואים הם יותר טובים, שחיים לפי התורה. שאומרים טהרת משפחה, זה מעורר את התאווה בין בעל לאשתו, זה גורם לקרבה, כל הזמן זה מתחדש, זה לא משעמם, זה כבר מעלה גדולה מאוד. חינוך הילדים, כבוד להורים, כבוד הדדי, צניעות, נאמנות, כל הדברים האלה, התורה משפרת את איכות החיים, זה גם החילונים מודיעים, זה לא איזה סוד גדול. אז כבר פה בעולם הזה יש תוצאות, אבל העיקר, כמעט כל כולו, זה לחיי הנצח. כי יש פסוק מפורש, למען ענותך, לנסותך. אני מענה אותך, אני קשוח איתך, אני מכה בך, למה? לנסותך. הכל ניסיונות. את תשמור מצוותיים לא. ומה כתוב מיד אחרי זה? להטיבך באחריתך. כל התכלית של המכות ושל הניסיונות, זה כדי שאני אוכל להטיב לך בסוף שלך. איזה סוף? ביום שאדם נפטר מן העולם, אז מתחיל ההטבה שהקדוש ברוך הוא מדבר עליה. עכשיו, איזה הטבה זאת? כתוב, להטיב לך ולבניך עד עולם. פסוק מפורש בתורה. מה זה עד עולם? עברית פשוטה. מה זה עד עולם? לנצח. אז אם תשמע בקולי, ב-70-80 שנה שאתה חי פה, אני אטיב לך, ואם הילדים שלך לימדת אותם גם כן להיות צדיקים, ללכת בדרך התורה, תדע לך שבזכות זה אני אטיב לך ולבניך לנצח נצחים. והעולם הזה הוא לא נצח נצחים, זה כולם מבינים. ויש עוד הרבה פסוקים והרבה רמזים, שהעיקר זה הכל לעולם הבא. ולא רק זה גם, אם תיקח את השכר, את התענוגות של כל בני האדם בעולם, יהודים, גויים, זכרים, נקבות, עשירים, כולם, טיולים, מוזיקה, אני יודע מה, נשים, תכשיטים, כל מה שאתה רק יכול לחשוב, אוכל, כל מה שאדם נהנה לעשות, תחבר את התענוגות של כל האנשים בעולם ביחד, מבריאת העולם ועד סוף העולם, 6,000 שנה, כפול מיליארדים של אנשים, כפול כל התענוגות שיש לכל אדם ואדם בכל החיים שלו, הכל ביחד, הר ענק של עונג, ענק, לא מתקרב אפילו לשכר של שעה אחת של יהודי שומר מצוות צדיק בעולם הבא. שעה אחת, תאר לך איזה עונג, אין מילים לתאר את זה. חז"ל אומרים, זה כמו ללמד עיוור מה זה צבע כחול. לא רואה בחיים צבעים, איך תסביר לו עכשיו? תגיד לו, זה דומה לשמיים. יגיד לך, מה זה שמיים? זה דומה לירוק. מה זה ירוק? זה כמו הים. מה זה ים? זה מרגיע. מה זה מרגיע? פתח לו את העיניים לשתי דקות, תראה לו כחול. עכשיו תחזיר אותו להיות עיוור. עכשיו יש לו הבנה, מה זה כחול? זה דבר שהאדם לא יכול לתפוס אותו כל עוד הנשמה בתוך גוף חומרי. רק שהיא תשתחרר מכבלי החומר, אז העונג יהיה כל כך ענק. תבין, זה הקדוש ברוך הוא. יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. תאר לך מה זה. זיו השכינה. מה זה זיו השכינה? זה כאילו, זה כמו איזה תינוק שיונק משדי אמו, שעכשיו יצא, זה כל עולמו. כבר הוא מיד יודע לאן ללכת גם, איפה האוכל שלו מחכה. זה כל החיות שלו זה הדבר הזה. איך הוא מתענה גם, ובאיזה תאווה הוא אוכל. אז מה אתה רואה מפה? אז תאר לך עכשיו מה זה זיו השכינה. מה זה זיו אמו, מה זה זיו בני אדם, מה זה זיו העולם הזה, זה כלום לעומת זיו השכינה, כן? וזה לנצח נצחים, זה למיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של שנים, על זה שלמדנו קצת תורה בשבת ולא הדלקנו אש, וקצת נחנו במיטה ואכלנו קצת ושרנו. תבין, זה גם, עוד זה לא שעכשיו מצפים ממך לשבור לעצמך את העצמות ולשרוף את עצמך ולטבוע בים בשביל שיהיה לך עולם הבא, מה פתאום? היהדות, הפשט של היהדות לא דוגל בסיגופים. עובדה שאתה רואה בתורה שיש רק יום אחד בשנה שמצווה להתענות. יום כיפור. אם היה מצווה להתענות כל יום, אז מה המשמעות של יום כיפור? סתם בזבוז זמן. כל שער השנה חייבים להתענות כל הזמן, כמו שהנוצרים מאמינים. רוצה להיות צדיק, תתענה. מה פתאום? זה לא נכון. להפך, השם רוצה שתתענג. תתענג, אז תתענג על השם, והרכבתי לך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. פסוקים מפורשים. רק השם לא רוצה שתהיה בהמה. רוצה שתשלוט ביצרים שלך. אתה רוצה לאכול בשר? יש זמן גם לזה. רוצה להתענג עם אשתך? יש את הזמן שמותר, יש זמן שאסור. רוצה ככה? כל דבר יש לו את הזמן שלו. ברגע שאתה מאבד שליטה, אתה נהיה כלב. כלב, מה שהוא רואה, הוא קופץ. קוף, אותו דבר. בן אדם אסור לו להיות בעל חיים. אמנם הוא חצי בעל חיים, כי הגוף זה בעל חיים, אבל יש בו נשמה אלוקית, והנשמה חייבת לנצח בקרב. אם הגוף מנצח בקרב, אז הוא כל היום במיטה, כל היום עם בחורות, כל היום חוף הים, לא לומד, לא עושה כלום, גונב, רוצה כספים. למה? כי הוא חייב לספק את התאוות שלו, זה כמו נרקומן. נרקומן גם את אמא שלו ימכור בשביל מנת סם, כי אין לו ברירה, הוא מכור לזה. אותו דבר בן אדם שאין לו תורה, אז כל החיים שלו הוא כמו נרקומן לחיי העולם הזה. הוא כל הזמן רוצה אוכל, ונשים, וטיולים, והנאות גופניות, וכל הדברים האלה, ואין מה, הנשמה שלו היא גוססת, היא מתה. אתה מבין? אז זה הנקודה, הנקודה שכתוב, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כל העולם הזה ביחד לא תשווה לשעה אחת בעולם הבא. וכמה מפסידים החילונים, אם הם רק היו יודעים כמה הם מפסידים על כמה שטויות שהם אוהבים לעשות בשבת, או כל מיני שטויות אחרים שהם עושים, ביני לבן חיים אפילו לא נהנים מזה. ביני לבן חיים לא נהנים מזה. מה, חילוני הוא לא יכול ללכת ביום אחר לסטארבקס לשתות קפה, הוא חייב דווקא בשבת להניע את האוטו ולסוע? נגיד שהוא אוהב את הים, לך יום שני לים, לך יום ראשון, לך יום שישי. יש פנאי. יש פנאי, אתה יודע למה אין פנאי?
אני אישית לא שומר את שבת, כן?
הגיע הזמן להתעורר. הגיע הזמן להתעורר דחוף.
אבל אני יכול להגיד לך שלא כל שבת אצלי זה כולול וים ושגעות. בלי קשר, לשמור שבת, לא לשמור שבת, אתה יודע, אנחנו...
תגיד לי, אני אשאל אותך, אם אני נותן לך מיליון שקל על כל שבת שתשמור, תשמור? אל תהיה לי פילוסוף עכשיו, כן או לא, תשמור או לא, מיליון שקל על השולחן, טוב מאוד, תהיה אמיתי, תהיה אמיתי, כן. אני גם הייתי, לא, אני, אם האחד אומר לי, אני אתן לך מיליון שקל ואתן לך 10 סתירות, הייתי אומר, תן גם 100, תביא רק את המיליון, כך, הנה, בוא, תן, הנה, צד שני, הנה, הנה, תן סתירות, תביא את המיליון, עזוב אותנו מההתחכמויות. עכשיו בוא נראה אם אתה איש אמת. אתה מאמין לי שכתוב בתורה שעל כל שבת שתשמור תקבל פי מיליארד יותר מהמיליון שקל האלה?
אני מאמין לך שכתוב...
אז למה אתה לא שומר? אתה מעדיף להפסיד 100 מיליארד דולר?
אני גם כן, כמו שאתה אומר, ודווקא זה דווקא הביא לי יותר את ההשלכות של כאילו אתה אומר מקפידים עם אדם שכן חונך על ברכי התורה וכן גדל את זה, אבל לא יודע, איך שאתה יודע באמת כאילו את הקדוש ברוך הוא אתה חי במידות שלך, איך שאתה... מרגיש אותו בתוך החיים שלך, ואני, השבת היא משהו שלא אמיתי לי, כרגע, אני אומר לך את האמת.
מה שמך?
אורן, אורן יוסף חיים.
אורן יוסף חיים, אתה על הבן איש חי,
יקר. אתה רק שלא תקפיד עליי כמו עם ההוא, עם ה...
תגיד לי, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, אורן היקר, אתה חושב שהוא קיבל את השבת בגלל שאני הקפדתי עליו? אני מבטיח לך שגם אם הייתי מקפיד עליו 100 שנה רצוף, שערה לא הייתה נופלת לו מהראש. אני לא פקטור פה. הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו כבר הרבה שנים, והוא עשה לו טובה והביא אותו אליי 3 ימים לפני המכה שהוא עמד לתת לו. הבנת? ככה זה בחיים. עכשיו, יכול להיות מאוד, אני מקווה בשבילך שלא, שגם הקדוש ברוך הוא הביא אותך אליי הלילה. תבין? אבל כיוון שלא אתה ולא אני נדע הלילה אם זה ככה, אז בוא אני אגיד לך רק משהו אחד. קודם כל אני מבקש ממך באופן אישי, יש לי סרט על שבת, ברגע שאתה תראה אותו, אז כבר לא אין לנו על מה...
אני רואה סרטונים שלך, אני חושב שהוא גם חבר שלך טוב, מעיין, יעקב.
מעיין, נכון, בטח, מתכתב איתי כל יום. נכון. אז תלמד ממנו, ראית, הוא שומע דרשות ומשתנה.
אני שומע את הדרשות שלך ושלא דרשות.
אבל על שבת, שבת, אני רוצה שתשמע את הסרט שלי על שבת.
אני גם הולך לרב הרבה תקופה.
אבל כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת.
אני תופס את זה קצת אחרת. מה? אני אומר, אורן, תבער אש דווקא במושבותיך ולא בחוץ. שב פה, תהיה בתוך הבית שלך, אל תקצה בחוץ.
אז למה? אתה מורד בקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין מה אני אומר.
אני לא עושה את ההתחשבות.
תגיד לי רגע, מי כתב את התורה? אני או בורא עולם?
לא, בטח שהוא.
עכשיו, רגע. עכשיו, בורא עולם. ברגע שכותב בתורה שאסור לבאר אש, וכותב מיד ליד זה שהעונש על זה הוא מות יומת, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא, וקורטים את הנשמה הזאת לנצח נצחי. אז זה לא אני כבר, זה לא עכשיו ויכוח ביני לבינך, אתה מבין את זה, נכון? אני בכלל לא צד פה בתמונה, זה, אני קורא לך מה שכתוב, שאתה בעצמך היית צריך לקרוא.
אבל ההסתכלות שלי על זה היא קצת שונה.
אבל אתה יודע מה, אתה יודע מה, יש לי אחלה רעיון. בוא נעלה על מגדלי ישראלי, ונקפוץ וככה נשות בתל אביב, ואני ההסתכלות שלי שאני אעוף כמו נשר. אני רואה את זה בדרך אחרת. אני אעשה ככה עם הידיים, ואני אעוף בתל אביב, ואני אראה את כל הפנטהאוסים פה של תל אביב, איזה גינות יפות, איזה מרפסות. אז אתה תגיד לי, רגע, רגע, כבוד הרב, אתה תתרסק לרסיסים. עזוב שטויות, אני מסתכל על זה מההסתכלות שלי, זה כיף ככה לעוף. נו, איזה תשובות אלה?
אם הייתי לא מסכן את עצמי וחושב שוואלה, אני אקח דאון ויעוף מעל עזריאלי, מסתכל על כל... כן, לא סיכנתי את עצמי, אני יודע מה...
תגיד לי, את מי זה מעניין ההסתכלות שלך או שלי?
אני חושב שאתה קדוש ברוך
הוא. רגע, 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 רגע. רגע, את מי זה מעניין ההסתכלות שלך או שלי או שלו או שלו או שלה?
רק אותו.
לא, לא מעניין אותו ההסתכלות שלך. יש אמת, יש פקודות, יש... מה צריכים לעשות, מה אסור לעשות, ויש שכר ועונש. ככה החיים בנויים, נכון? יש מצלמות פה בכל 100 מטר עכשיו במדינה. כשגדלנו פה בתור ילדים לא היה אפילו מצלמה אחת. היום כל 100 מטר יש מצלמה, לכן כולם מעיטים. איך שאתה שומע את ה-GPS? מצלמה לפניך, 500 ברקסים נהיים אדומים לפניך. כולם פוחדים מהסתירה שהשלטונות ייתנו להם. 300 שקל, 500 שקל, 1,000 שקל, לכן. פה אני לא מדבר איתך עכשיו על 500 שקל, 1,000 שקל, יקחו לך את הרישיון. זה אבל אבלים. אני עכשיו מדבר איתך על זה שאתה טוען, אני לא מסתכל, אני לא משוכנע, הכל, תגיד מה שאתה רוצה. תכלס, שורה סופית ותחתונה. אם חלילה אתה נפטר, אם חלילה אתה נפטר מן העולם, מחלל שבת, הפסדת נצח נצחים, בשביל איזה בייגלה שעשית, או איזה קפה שנסעת להביא, או נסעת לחוף הים, דברים שוודאי לא מצדיקים. ואני בתור אחד שאוהב אותך מאוד, ומאוד מאוד לוקח ללב שאני רואה אנשים שהולכים לאיבדון, אני מאוד משתדל לעורר אותם לחשוב. אני מציע שאתה תראה את כל הסרט שלי, 40 דקות סך הכל, על שבת. תראה מה בורא עולם אמר על מחלל שבת, איך הם בעיניו, מה צריכים לעשות להם, ומה ההשלכות של מעשיהם, ואיך הם מחריבים את עולמו של הקדוש ברוך הוא ואת עם ישראל. אני מבטיח לך, כי אני רואה בעיניים שלך שאתה בן אדם זהב, ואני אומר לך, שאחרי שאתה תראה את הסרט הזה, אתה לא תהיה מסוגל יותר לעולם לחלל שבת. אבל תראה אותו. תשים, הרב מזרחי שבת. בסדר? עם נדר. לא בלי נדר. עם נדר. עם נדר. תגיד עם נדר, כן. אל תפחד, עם נדר. אוקיי, בסדר. כן.
וגם באותו הקשר,
כן.
כן.
מה שבר אותך? מה שבר אותך? תגיד לי, מה עדיף? לנוח, לפצח גרעינים, לקרוא ספר, לבוא לשיר קצת בבית הכנסת, לאכול חמין טוב ולזכות לנצח נצחים של עונג, או לשכב כמו דג בים, ככה, לשרף מהשמש, ואחרי זה לשרף 5,000 שנה באושוויץ. מה עדיף? מה עדיף? תענה לי. אז למה נפלת בפח? הלאה, בוא נתקדם. נו.
שמעתי, מכיר, נניח, אני כמו, בצער רב, אני אומר, כמו רוב ישראל, אני יליד הארץ, יש לי כמה מיליוני קרטים. כן. אני מכיר ונחייתה נפש בישראל, וכל מה שמצריך.
כן.
אבל השאלה, קודם אמרנו, זה גם אמר רבי נחמן, וזה גם אמרנו קודם שהרבנים אמרו שה... דור הזה, כל מעשה קטן, גדול למעלה.
כן.
רבי נחמן אמר את זה לגבי נטילת ידיים, והרשב"י, לא זוכר מי שאמרת קודם, כאילו זה ידוע, זה דבר ידוע. אבל שאלה שלי אחרת. אני אחרי יש לי כמה מיליון לקבל.
מי שומע?
כן, אבל אומרים אותי בני וביניכם.
כן.
עכשיו יש עוד אותו. גם ברית זאת, גם תפילין זאת. עכשיו, השאלה שכאילו...
תפילין, אתה לא נחרט מעם ישראל. תפילין, על תפילין לא כתוב שאתה נחרט מעם ישראל. על שבת כתוב... נכון, לא, אבל בסדר, אבל התורה אמרה, על האות של שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. הבנת? אפילו רוצח לא נאמר עליו שהוא גוי. רוצח, הולך הורג אנשים. נו. הרי הוא כגוי, כגוי. לא שהוא פטור ממצוות.
גוי,
גוי לחומרה, לא לכולה. עכשיו להגיד לו, יאללה, תעשה מה שבא לך. אוכל אותה משני הכיוונים. הוא מאבד את כל הפריבילגיות שיש ליהודי.
אבל גם גוי יש לו חסדים. גוי זה קראי.
כן, אבל היהודי נשפט כגוי, נשפט כגוי. לכן יש לו צ'אנס. יהודי הוא נשפט כיהודי, לא כגוי. הבנת? אז עכשיו יהודי מאבד את הפריבילגיות שלו. ברגע שהוא מחלל שבת, דנים אותו כגוי. שהוא בא עכשיו, מסתכלים עליו כאילו הוא גוי. זה לא אומר שהוא נפטר משמירת שבת, והוא חייב עדיין לשמור את המצוות, והוא יענש על כל עבירה. רק בעיני הציבור צריכים לדון אותו כגוי. אפילו שהוא נפטר, אסור לקבור אותו בבית קברות יהודי. קוברים אותו מעבר לגדר עם המחללי שבת. זה הדין.
אם הוא... בארץ חלינו ככה,
כאילו, תפתח לי. בארץ יש שני סוגי בתי קברות. יש בית קברות חרדיים פרטיים, שם קוברים רק שומרי שבת, אין כזה דבר להכניס מחלל שבת שיסתנן, ויש בתי קברות אזרחיים בבעלות הממשלה, הממשלה הקצתה שטח, הממשלה היא לא בדיוק ממשלת הסנהדרין, לא כל כך מעניין אותם שבתות וזה, אז שם קוברים את כולם, מצידם לקבור גם דרוזים וערבים ורוסים גויים, תביא את כולם לשם, אין להם בעיה. עזוב עכשיו מה הם עושים, אני אומר לך מה ההלכה אומרת, זהו. גם דרך אגב, לא מביאים ראיה מהמציאות להלכה. כי הרבה פעמים אתה בא לבית כנסת ועוברים שם על ההלכה. עוברים, נותנים עליות למחללי שבת, זה נגד הדין. אם תבוא אצל החסידים, אין כזה דבר. לא תהיה בבית כנסת של חסידים. תביא אותו, תן לו פתיחת ההיכל, תן לו הוצאת ספר תורה, תיתן לו עלייה בתור מוסיף. אבל הוא לא יכול להיות אחד מהשבעה עולים. חייב שיהיה שבעה עולים שומרי שבת, כדי לצאת לידי חובה. תיתן לו בתור, תוסיף, תוסיף, יש, כמו שיש בר מצווה, מביאים את המשפחה של הילד של הבר מצווה, כולם מחללי שבת, באו באוטו, רוצים לכבד אותם, נותנים להם עוד עלייה, אבל אי אפשר לכלול אותם בתור מניין, או אי אפשר לכלול אותם בתור שיבת עולים, כי דינם כגויים גמורים. הבנת? כן.
אני בקפה מדרש בפתח תקווה, עליתי חזן, אמרתי להם, חבר'ס, אני לא שומר שבת, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
לך להיות חזן. אסור לה. חזן זה זה שמעלה את התפילה של האנשים בתור סנגוריה, לא אחד שמכעיס את הקדוש ברוך הוא. אתה שומע? עכשיו, רגע, תסיים את השאלה, תסיים. נו. אז תסיים גם בקטן, נו. כן.
עכשיו השאלה, מה קורה? הרי אני ידוע לי שגוי המצב שלו יותר טוב וכימוני. הוא מחויב בשבע ואנחנו 600.
נכון. נכון. אוקיי.
השאלה היא, עכשיו, אם בן אדם חילוני, נניח, אני לא חילוני על עם ישראל, לא זוכה למות שומר שבת. אוקיי?
כן.
עכשיו, במהלך החיים שלו, הניח יום יום תפילין, עשה קצת חסדים. עכשיו, זה די דומה מצד אחד, לאו שאמרת שהוא נכד שלא יודע מי.
כן.
וכאלה, וזה כאילו יותר מכעיס. אבל אני חושב שזה לא נכון. אתה אומר שהוא מאש ואנחנו מעפר. עכשיו, זה לא בגלל שבן אדם הוא הפיקור, לדוגמה, אני בתוך תוכי, אני לא כופר ב...
אתה עושה עבירות של... אתה חוטא לתאבון, לתאבון, זה נקרא.
תאבות של העולם.
תאבות, הכל תאבות החומר.
והוא מתגבר עליי, מה לעשות?
כן.
מה אני איש אמת? הוא מאש ואני מאפר, לא מצליח, סתם דוגמה. אבל, כאילו, במהות. אני אומר, הבן אדם במהות שלו, הוא בן אדם מאמין בבורא, חי אותו, עושה פה מצוות, שם חסדים, מניח תפילים.
שומר חגים.
לא חיפורס כללי, לא הולך להתפלל לבודה, או לאיזה פסק, או ליושקי, או לא משנה למי.
אוקיי.
עכשיו, השאלה, הוא מגיע לבית דין של מעלה.
כן.
יש עניין ששכר מצווה, מצווה שכר עבירה, עבירה.
כן.
או שמלכתה הנפש ותלך לעזה.
תראה, שאלת שאלה טובה וגם שאלה לא פשוטה. אני לא הקרש ברוך הוא, אבל אני אגיד לך מה כתוב. אוקיי, קודם כל תראה, עד איזו תקופה מסוימת בחיי האדם, הקדוש ברוך הוא מחכה לו עדיין שיחזור בתשובה מלאה, כדי שיזכה לחיי העולם הבא. ביום שהקדוש ברוך הוא מחק את האדם הזה, כמו שהרמב״ם כותב, שהעונש הקשה ביותר לאדם הוא שסוגרים בפניו את דלתות התשובה, כמו שהיה עם פרעה, היה לו כמה צ'אנסים והשם מחק אותו. יש איזו נקודה בחיי החילוני או בחיי המחלל שבת, שהקדוש ברוך הוא מחליט עד כאן. חיכיתי לך עד גיל 20, עד גיל 30, עד גיל 50, כל אחד לפי התיקון שלו. מכאן והלאה אתה מחוק. אז עכשיו יש לו עדיין תפילין, יש לו צדקה, אכל כשר, שמר כמה שבתות, 11 שבתות שמר.
גם בעבר,
13, 15 שבתות. בסדר? אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר, כיוון שאני חייב לו כך וכך מצוות שהוא עשה בחייו, ועולם הבא אין לו, אז עכשיו מגיל, נגיד 50, עד גיל 80, משלם לו את כל המצוות שלו בעולם הזה. זה כתוב בסוף פרשת ואתחנן, אני אצטט לך מה כתוב. אני אלקנה משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. זאת אומרת, ברגע שאני כבר החלטתי שאני מעביד אותו מחיי העולם הבאה, בעולם הזה אני משלם לו. הנחת 100 פעמים תפילין, יש על זה שכר בעולם הזה, בניין פה, בית שם, אישה יפה, ילדים, ניצלת מסרטן, היית כבר חצי מת, ניצלת מתאונה, קיבלת אותו חדש. החילונים יש להם הרבה צעצועים בחיים. הצעצועים האלה יש להם מחיר. רגע, הם לא באים בחינם. חילוני שגר פה באפקה או ברמת השרון, בבית של 3 מיליון דולר או בהרצליה פיתוח, והוא שט ביחטה, הוא לא מקבל את הצעצועים האלה בגלל העיניים היפות שלו. כי אתה רואה שיש חילוני בדיוק 100 מטר ממנו ואין לו מה לאכול. זה שקיבל את כל הצעצועים האלה, זה כרגע משלם לו אל פניו לעבידו. להפך, שרואים חילוני מחלל שבת שהולך לו בחיים, הוא המסכן הכי גדול בכדור הארץ. כל עוד רואים חילונים שחוטפים פצצות מהשם, בעיות, זרקו אותם מהבית, אין להם איפה לגור, חזרו לאימא, כל מיני צרות, יודעים השם עוד לא מחק אותם. כי בינתיים הם עוד לא קיבלו את שכרם על הטוב שהם עשו בעולם. לכן, ברגע שאתה רואה את כל הרשעים האלה ששולטים פה בממשלה ובכל מיני מוסדות ובעיתונים ובטלוויזיה, חוגגים, גורפים מיליונים, טסים בפרסט קלאס, כל הדברים האלה, בחורות, כל מה שהם חולמים, קונים קבוצות כדורגל, כל הדברים האלה, ואתה אומר, מה, ריבונו של עולם, מה איתי? אני אין לי כלום כמו שהם. מצבך הרבה יותר טוב מהם, כי אותך השם עדיין לא מחק, עוד מחכה. ביום שפתאום תתאשר בגדול, או שהעניינים יתחילו לזרום לך טוב, ויהיה לך שלווה ובנים ונכדים ובריאות ועסקים זורמים והכל, אז תדע שהשם מחק אותך ונגמר הסיפור. יש עוד אפשרות. אפשרות אחרת היא שהשם נותן את השכר שלהם לילדים שלהם. הם עובדים מן העולם, ומי שיקבל את הזכות הזאת זה הילדים שלהם. אפשרות שלישית, השם עוד לא מחק אותם לגמרי, הוא מתכנן להחזיר אותם בגלגול, וכיוון שהוא מחזיר אותם בגלגול, אז הוא עושה שכלול של כל הדברים הטובים שעשית וכל הדברים הרעים, והוא מחליט... והוא מחליט איפה... לא, אז אני מסביר לך. לא, אבל יש אנשים שכבר לא התגלגלו יותר, נגמר הגלגולים שלהם. מי שעדיין פה, תחשוב, אתה עכשיו פה, זה סימן שהשם עוד לא מחק אותך סופית. אבל ברגע שאתה תלך לעולם הבא ויהיה לך יום הדין, ייתכן מאוד שהשם כבר לא יחזיר אותך יותר בגלגולים. הגלגולים הם קצובים לכך וכך פעמים. זה לא יהיה לנצח נצחים. אנחנו מתקרבים עכשיו לימות משיח, לתחיית המתים. ברגע שמשיח בא, אין יותר גלגולים. שתבין, אין יותר גלגולים. העולם בשל למלחמת גוג ומגוג. עומדת לפרוץ מלחמה, שני שליש מהעולם ימותו, 5 מיליארד איש, העולם הזה יגיע לקץ שלו. קץ כל בשר לפני הגיע, כמו שהיה בתקופת המבול, שהקדוש ברוך הוא מחק את כל העולם, זה עומד לקרוא בקרוב. כמו שהיה ביציאת מצרים, שרק 20% מהיהודים נגאלו ו-80% נכחדו במכת חושך, כתוב בנביאים, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים. כמו שהיה ביציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. למה הוצאתי אתכם ארץ מצרים? אך ורק בשביל להיות לכם לאלוקים. לא בשביל שתאכלו חזירים ושפנים ושרימסים וסושי. לא בשביל זה הוצאתי אתכם. עד רבה, זה יותר חמור. יותר חמור. תקשיב לי טוב. תגיד לי, אני שם... תקשיב לי רגע טוב. תגיד לי עכשיו, אם עכשיו יש בחור שעובד באיזה חברה והוא לא יודע שאחד האנשים שם זה אבא שלו. הוא לא יודע, אמא שלו לא גילתה לו מי זה אבא שלו. והבן אדם הזה הוא המנקה שם, הוא מכין תה, הוא מנקה שם את הקירות, השירותים, מחליף את ה... איך אומרים? ג'נטור, איך קוראים לזה? איך? שרת. שרת. ועכשיו הבחור הזה לא יודע שזה אבא שלו, אז הוא מבזה אותו, מתעלל בו, יורק עליו, בועט בו, זורק אותו, הוא זוז מפה זקן מגיל. יום אחד האמא קוראת לבן, אומרת לו, תשמע, אני לא מרגישה טוב, אולי אני אמות, לא יודע מה יהיה, אני חייבת לגלות לך מי אבא שלך. מגלה לו שהשרת זה אבא שלו. והוא שמע עכשיו כזה דבר, חרב עליו עולמו, וואי, אני בועט בו, מקלל בו אותו, יורק עליו. עכשיו נודע לו שזה אבא שלו. אם הוא ימשיך לבעוט בו ולקלל אותו ולגדף אותו, מי יותר גרוע? אותו אחד שקידף אותו לפני שידע שזה אבא שלו, או אותו אחד שמרד בו אחרי שנודע לו שזה אבא שלו? רגע, אל תהיה חכמולוג, אני רואה לאן אתה הולך. רגע, קודם כל תענה, אחרי זה נתקדם. מי יותר גרוע? אחד שלא ידע שזה אבא שלו ויורק עליו ומורד בו, או אחד שנודע לו שזה אבא שלו וזה האמת וממשיך לבעוט בו ולירוק עליו? מי? מי יותר גרוע? כן. למי מגיע אגרוף יותר חזק? לזה ש... לשני. זה אתה.
אני יודע, אבל הסיטואציה היא לא...
אני אוהב אותך. אתה יודע למה אני אוהב אותך? כי אתה איש אמת. ולכן אני מרשה לעצמי...
אני גם אוהב את ההצעות שלך, אבל הייתי ברור מלכה ושפעמים. לא הלכתי לרבן,
תכלס, תשמע טוב, יש בך נקודת אמת, אתה לא עכשיו בלופר, מסלף, מוצא תירוצים, ולכן אני אוהב אותך ואני רוצה לזעזע אותך קצת, ואני אומר ממש חבל. תשמע, תתחיל להתחזק יותר בלימוד תורה, ותלך קצת להתארח בשבתות בישיבות, לאט לאט תחזור להיות שומר שבת. היית, עכשיו אני מדבר, עכשיו. גם אני פעם לקחתי אנטיביוטיקה, אבל עכשיו אני צריך עוד פעם.
עשיתי גדרות שם, שלשמור, אבל עכשיו סיטואציה שונה, חמישה, ילדים, זה קצת שונה.
לא, אדרבה, תציל גם את הילדים שלך, תציל אותם. חס ושלום, אתה והוא, אנשים כמותכם שיודעים את האמת, לא מתכחשים לבורא, יודעים יש מוסר, יש דין ויש דיין, וממשיכים לעשות עבירות, זה במזיד, זה לא שוגג. זה לא איזה מסכן חילוני מהקיבוץ שבחיים שלו לא שמע דרשה, ובחיים שלו לא למד חומש. אני יודע, כמעט ואין תינוקות שנשבו, אבל בכל זאת, בוא נגיד שיש איזה קיבוצניק שבאמת שטפו לו את המוח וגידלו אותו כגוי, אז אחד כמוהו, אז אחד כמו לפחות אפשר להבין ולהתחשב בו בשמיים. אבל אתם...
גם ראינו את חולאי החברה הדתית, אתה יודע, ויש בחולאים מפה השם...
מה זה נוגע להשם? רגע, מה זה נוגע לקדוש ברוך הוא?
נוגע לקדוש ברוך הוא, כי אם האנשים שמאמינים בו והולכים בדרכיו, מביאים את כל האלימות הזאת והפריצות ומעשה סדום שם ולא יודע מה הולך שם,
כמה פעמים כתוב בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא קרקף אלפי דתיים? אתה רוצה
ש... המון פעמים.
אז עכשיו אתה רואה שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל דתיים חילונים. יש צדיקים, יש רשעים. תוארים כאלה, אני דתי, אני חילוני, אני מזרחניק, אני... זה הכל...
זה...
אתה לא
אוקיי, אז עכשיו, זה כמו שאתה רואה עכשיו חילוני שהלך ואנס וזה מגיל אותך, ואתה רואה דתי שהנח ואנס זה מגיל אותך, אתה לא לומד מהחילוני לאנוס, אל תלמד מהדתי לאנוס. הדתי הזה הוא חלאת המין האנושי. ואם הדתי הזה גנב, אז הוא חלאה. ואם הוא מחלל שבת בסתר, אז הוא חלאה. אבל באף מקום בתורה שאני מכיר, לא כתוב שאני צריך ללמוד מדתיים איך להיות. זה לא כתוב.
זה לא חשוב, אבל אתה רוצה לחיות כדתי, אם אתה רוצה לחיות כדתי באמת, באמת, ככה בינינו, תכלס, מסור. אתה צריך גם בשביל שהילדים שלך לא יגדלו בחברה טמאה, וכל המבוא עם שאלות למה היא מיני ולמה היא זה, לחיות בחברה חרדית. החברה החרדית כמרקחה היא בעייתית. היא בעייתית, הכל שם זה כמו גטו, אתה לא מוציא כלום החוצה. בן אדם ידעו, הוא רוצח, יגידו, או, בהבנותיו הרבים, מסכן, עבר לו שגד בראש, אל דברו לו, השם יסלח לו. הוא צדיק גדול, בואו נעביר לו.
קודם כל זה,
לא,
קודם כל זה לא נכון, היום יש לך, היום יש לך אתרים חרדיים, תוך שנייה מפרסמים הכל.
ברוך השם, היום יש יותר. אני רוצה להגיד לך שעדיין בבתי ספר הדתיים יש הרבה יותר אלימות מכל העולם ביחד.
מי אמר לך את השטויות האלה?
אני אומר לך את זה גם מחברים שלי חרדים.
לא, 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 לא.
אין ילד בבית ספר חרדי שלא חוטף כף הבאות.
מה אתה מדבר? הילדים שלי עזוב, הילדים שלי, רגע, 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 רגע. הילדים שלי בישיבה במשך 12 שנה שלמדו לא הייתה תקרית אחת של מכות שם בישיבה, כלום.
מהמורים?
לא, מהתלמידים, הילדים. אין מכות, אין סיגריות, אין סמים, אין זנות, כמעט לאף אחד אין אינטרנט.
באלימות מבחינת המחנכים, אין שני לה, זה לא קיים יותר בחברה העולמית.
כן.
לא מחנכים דרך אלימות.
כן. קודם כל היום כבר אין אלימות בגלל שהם מתלוננים למשטרה.
יש עוד בפתח תקווה גם כן, ויש בתל אביב.
תשמע, אתה רוצה לחפש תירוצים או שאתה רוצה לקיים... תקשיב לי טוב, אתה רוצה לקיים מה שכתוב בתורה או שאתה רוצה לתלות בזה שחלק מהחרדים עושים דברים שאסור לעשות?
אני רוצה להיות תמים עם השם אלוקיי, שידע שבכל רגע שאני גומל לו חסדים ומאדיר שמו פה, שיעריך את מה שאני עובר בשביל לעשות את זה. אני יודע שתמיד אני יכול לעשות יותר, תמיד אני יכול לעשות יותר, והלוואי ואני אעשה יותר, אבל בלב שלם נקים את האור.
חבר'ה,
איך אמרת על דוד? דוד לא יכול להגיד ככה כזה דבר, ואנשים יגידו לו, יאללה, יחרטטן. אתה אומר את זה בלי שיחשבו שאתה נחמד.
חבר'ה.
אתה יודע כזה, באמת. אתה לא יכול ללכת ברחוב להגיד, שבת, שבת, אני שומר שבת, אבל בתוכך להגיד, יו, חייתי מת להיות כמו הוא עכשיו, לשבת, לראות סרט. אם אתה עושה את זה, אורסול, עד הסוף, אוהב, מחבק. עושה את זה בשמחה. יכול להיות שתבוא לי עוד הערה. זה יכול לקרות, יכול להיות שגם לא. אבל לפחות תדע שביום שיקחו אותך מן העולם, תעמוד למשפט שלך גאה. תגיד לקדוש ברוך הוא, פה הייתי האדם, עשיתי מה יכולתי בשביל להגדיל את השם שלך פה. חינכתי את הבת שלי לצניעות בהיותה חילונית, רבתי עם אנשים שקיללו אותך, מי שדיבר לשון הרע ברחתי ממנו. תסתכל, עשיתי. וואלה, את השבת לא שמעתי.
לא.
היה לי יותר כיף לראות סרט עם הילדה שלי בשבת.
רגע, 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 תשמע, תשמע. תראה, קודם כל זה שיש בעולם החרדי תחלואים, זה נכון. זה שבעולם החרדי אין שלמות, זה נכון. זה שיש חרדים שהם אפילו יותר גרועים מחילונים, גם זה נכון. זה שחייבים לשמור תורה ומצוות בלי קשר לעולם בכלל, מה עושים אחרים, גם זה נכון. ככה השם אמר. השם לא אמר לך להיות כמו החרדי ההוא או כמו החרדי הזה. אתה צריך לשמור שבת, אתה צריך להיות מורה שלא מרביץ לילדים, אתה צריך להיות אבא לא אלים, אתה צריך להיות אדם צנוע, אתה צריך לאכול כשר, אתה צריך לעשות את מה שהתורה ציוותה. זה שיש כאלה עם כיפה על הראש שלא עושים מה שהתורה ציוותה, ידונו אותם בבית דין של מעלה וכל אחד יקבל לפי מה שמגיע לו. תשמע, מתירוצים לא מתקדמים. יש אמת של בורא עולם. שם לא כתוב לשמור כמו פלוני או כמו אלמוני. ושם כתוב חד משמעית, שמי שמחלל שבת אין לו עולם הבא. אין לו, זהו. אין לו בכלל עולם הבא.
כל ישראל יש להם חלק לעולם
הבא. אין כזה דבר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אין כזה דבר.
אבל אתה לא אביקור, אתה אדם ששומר חגים,
מסורת, מה שאתה אמרת זה הונאה. הונאה ידועה. שמי שהשם בזה חלק מהרבנים.
אבל זה כתוב.
לא, אני אגיד לך מה כתוב. תכף תראה איך תהית. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתעי, מעשה עדי להתפאר. ומה ההמשך? רגע, ומה ההמשך? את ההמשך אתה לא יודע. אתה יודע למה אתה לא יודע את ההמשך? אתה יודע... חבר'ה, אתם מפריעים לי. אתה יודע למה אתה לא יודע את ההמשך? למה את החצי הזה שאמרתי עכשיו אתה יודע בעל פה?
קוראים את זה המון, איפה זה, באיזה תפילה?
חכה, סבלנות. למה אתה, את מה שאמרתי עד עכשיו, אתה והרבה חילונים יודעים, ומפה ועל אף אחד לא יודע? אני אגיד לך למה. כי את החצי החיובי של המשנה, חכמים חתכו, שמו בתפילה. כל ישראל יש להם חלק לעם הבא, בשבת אומרים את זה. בשבת, אחרי המוסף. בדיוק. אז החילונים הולכים לפעמים בחגים, יום כיפור, שבת, אז הם קוראים את זה, שמעו את זה איזה 10-20 פעם בחיים שלהם בבתי כנסת, או שקראו על זה באינטרנט, או ששמעו איזה חבדניק אומר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז הם הניחו בדעתם שאפילו אני רוצח, מחלל שבת, גנב, לא משנה מה, יש לי עולם הבא. אבל הם שכחו שלמשנה הזאת יש המשך. והלו שאין להם חלק לעולם הבא, ויש שם רשימה ארוכה מאוד. ואחד מהם זה מי שעושה עבירות ביד רמה, כוונה בלי בושה, בפרסיה. ואין עבירה יותר חמורה ביהדות מחילול שבת, זה יותר גרוע אפילו מרצח. ואני אומר לך, ידידי היקר, וגם לידיד השני שלי פה, אני... תשמע טוב, אני אומר לך עכשיו מה העונש על זה שתדע. אם אני עכשיו אתן לך 100,000 דולר ויש לי רק בקשה אחת אליך, יש תינוק חמוד בן שנתיים, ילד יהודי מתוק, מתוק מדבש, יש אמבטיה מלאה במים, אני צריך עכשיו שאתה תיכנס לאמבטיה, שם הילד משחק ככה עם הצעצועים, תפוס לו את הראש, תכניס לו את הראש בתוך המים, תחכה איזה חצי דקה, דקה עד שהוא יטבע וימות, ואני נותן לך 100,000 דולר. יש לי רשימה של 20 תינוקות כאלה. כל אחד שתטביע, אני משלם לך 100,000 דולר. תסכים?
נראה לך
שמישהו עשה דבר כזה? הזדעזעת, נכון? אני טוב בלזעזע. אני טוב בל... אני... רגע, רגע, חכה, חכה. אני ראיתי את הגברת הזאת כמעט מתעלפת. שרק היא שמעה על תינוק, כנראה יש לה תינוק, היא כבר ראתה את הסיטואציה, התינוק שלה חס וחלילה, היא קיבלה אלם. אבל אני לא פונה אליה, אני פונה אליך עכשיו. עכשיו שמע טוב. בתורה של בורא עולם, לא שלי, לא של יוסי מזרחי, של השם, אני כלום, הייתי כלום ונשארתי כלום. אני אומר לך בתורה של השם מה כתוב? שהעונש של בן אדם שמדליק אש בשבת, מכונית, סיגריה, כל הדברים האחרים שעושים בשבת, כותב בשבת וכולי, העונש על עבירה כזאת של להדליק אש בשבת, הרבה יותר חמור מלהטביע את התינוק הזה במים ולרצוח אותו. רגע, 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 איך אתה מסוגל לדבר כל כך מהר? רגע, תעכל מה שאמרתי.
רק ממה שאתה אומר, אני אגיד לך למה. רק ממה שאתה אומר, ואני אומר, משתמה.
אתה פותח פצע, אתה פותח פצע פה לרוצחים.
לא. בדיוק, כבוד הרב, מה אתה אומר? לא, לא, לא. לא, לא, לא.
הוא אומר לך שזה יותר גרוע.
כן, לא רק זה, אני אגיד לך יותר מזה.
אתה פותח פצע לפורצים.
תכף הוכיח.
לא, אני חייב.
כל הפורצים האלה באים לבית משפט ועושים את התנועה שאתה עשית כאן. שמים את הכיפה על הראש והוא בא רוצח.
אז קודם כל אני...
אתה הייתי שם את הכדור בראש.
נתת קושייה יפה מאוד. תן לי לנו.
אתה עשית, כבוד הרב, אני גם רוצה להגיד...
אני בא לבין. השופט הסתכלי. למה הסתכלי? אתה אומר, הוא רוצח? לא. אני לא מסכים איתך. אתה צריך להביא אותו לשבת בדרך הטובה.
יפה.
נגיד לו, אם תלך, שבת, תקבל בונוס מבורא עולם מיליון שקל.
נכון. טוב. קודם כל, קודם כל...
לא, לא, כבוד הרב.
רגע, תן לו... רגע! רגע, שקט, דיברת 3/4 שעה.
כן. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אם אתה תגיד לבן אדם, אם אתה תשבור שבת, אני אתן לך בונוס, תקבל מחר מרצדס 500 חדש
מהחברה, בטח שישמור.
זה יותר טוב, מה שאתה תגיד לו, אם אני אהרוג בן אדם.
רגע, רגע, רגע. מי ישלם על המרצדס, אתה או אני?
אני רואה את החדש, שתי קצת שיפה, אני מתעסק לך. אבל אתה, מה אתה אומר לך? אם אתה תצח ילד ותעשה את האסון הזה, אז זה לא טוב מה שאתה אומר. אתה
מוריד,
תביא את הבן אדם
בדרך כמובן. רגע, אתה לא זכית להבין מה שאמרתי.
לא זכיתי, כי הדרך שלך לא נכונה.
תקשיב טוב.
ועוד הרבה, אתה מצליח לכל אמרת
לך. רק שנייה, תקשיב לי, אני אענה לך.
זה דוגמה לא טובה בכלל.
רגע.
מה אתה רוצה, הוא צודק. שבא את זה כרז ורצח לא, מה אתה רוצה? מה אתה אומר?
רגע, 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 תן לי. מה העונש של רוצח בתורה?
מוות.
מוות. מוות, התורה אומרת מוות. אתה רוצה לתת לי לענות או שאתה רוצה לצעוק? אני רוצה לדעת. אם אתה רוצה לצעוק, אז תצעק, אז אני אמשיך איתו. אני רוצה לענות לך. קודם כל, העונש של רוצח בתורה הוא מוות. הורגים אותו בחרב. אז ככה, אני לא מעודד לרצוח, כי באמת זה עונש מוות. זה לא טלוויזיה פה בכלא רמלה ורואה סרטים ומנגף שמן זית עם כל המחבלים. לא. העונש של רוצח בתורה הוא מוות. אבל העונש של מחלל שבת בתורה הוא מוות יותר חמור מהעונש של הרוצח. זה לא אומר שרוצח הוא לא מתועב והוא לא פושע גדול. בטח שכן. מה? יש מישהו שמחמיר עם רוצח יותר מהתורה? מה, התורה זה הכנסת? השמאלנים פה שנותנים פרסים למחבלים? מה זה אבנון אברמוביץ' עפר לפיו שאומר על שייח יסין השם יקום דמו? שמעת כזה דבר? עיתונאי שמאלני ארור, אמנון אברמוביץ' על שייח יסין שהקים... חיל האוויר הישראלי.
לא, הוא יושב עכשיו מולך. אז אתה תהיה גיבור גדול, אני גם אשחרר את הכדור
האחרון. לא כדור, קיבל טיל ממטוס.
הוא קיבל, אבל לפני זה שחרר את הכדור הרב עליו. מה זה קשור? הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אנחנו קובעים מה שאנחנו עושים.
תקשיב טוב. אבל לא נתת לי לסיים.
לא טועף את ההרצאה שלך פעם ראשונה, אני, כי אני לא חושב לתשובה ולא כלום, ואני, אם אני חילוני או דתי, אני לא אספר לך מה אני עושה. אבל אני מאוד כועס על זה שאתה אומר, שאם מי שמחלל שבת, הוא עושה את זה לה, כי אתה זיזת פה את כל הגוונגיה האחרון. זה לא נכון.
כן, זה לא נכון.
קודם כל, מה שמו, מה שמך הפרטי? ברוך, תקשיב לי טוב, קודם כל הקהל שלך הוא ממש ממש לא אליי.
לא אליך.
לא אליי, אני אגיד לך למה. כי אני סך הכל אמר לך מה כתוב בתורה של השם.
לא כתוב את זה בתורה.
בטח שכן.
לא כתוב כאן.
מה העונש של מחלל שבת בתורה?
עונש חמור, לא יודע כמה.
מה הוא?
ונחרטה הנפש.
אז אם אתה לא יודע, איך אתה אומר לא כתוב בתורה?
אבל הסיטואציה הזאת שאמרת, היא תיקח ילד.
קודם כל יכול להיות שהיא לא שפויה בדעתה, אבל חכה רגע שנייה. רגע, רגע, חבר'ה, השיעור נהרס, חבל. תן לי רק לפחות לענות על מה שנשאר פתוח. אני לא אומר מדעתי כלום, אתה צריך להבין. זה לא עכשיו דיון פוליטי, אז אתה יכול לצעוק עליי כי זה דעתי האישית. אנחנו מדברים מה כתוב בתורה, והעונש בתורה למחלל שבת הוא סקילה וקרת, והעונש של רוצח הוא הוצאה להורג בסייף. וכל הסנקציות שהתורה נוקטת נגד מחלל שבת, היא לא נוקטת את הסנקציות האלה נגד רוצח. מסקנה לאדם בר דעת, נכון שאתה מדבר מהרגש וכואב לך, אני מבין אותך, אבל אני לא בא לדבר על רגשות ומה אני חושב ומה דעתי. אני רק אומר מה כתוב, ומזה מי שפיקח יבין לבד. ברגע שזה שברא את העולם, ונתן לנו תורה, ונתן לנו שכר ועונש, כותב בספר שלו לעם ישראל, מי שיבגוד בי וישבור את הברית של השבת, ויחלל שבת, זה מה שצריכים סנהדרין לעשות לו. להוציא אותו להורג בסקילה, ואין לו חלק לעולם הבא. לעומת זאת, מי שרצח, גם כן סנהדרין צריכים להוציא אותו להורג. איך? על ידי סייף, שזה הרבה הרבה יותר קל. צ'יק ונגמר. סקילה זה נורא והיום. זה הרבה יותר גרוע, וגם הבושה היא הרבה יותר גדולה. זה טקס שלם, זה לוקח הרבה זמן גם, ואין לו גם קראת. אז אתה רואה מפה, שזה שמחלל את השבת, מכעיס את הקדוש ברוך הוא, אפילו יותר מהרוצח המתועב. זה לגמרי לגמרי לא ממעיט מהתיעוב שהתורה מתעבת את הרוצח. הבנת? זה מה שהוא אמר לך, הבחור מאחוריך. הוא הבין את זה מיד, כן. זה לא ממעיט מהרוצח שהוא מתועב ולא מגיע לו לחיות. הכל טוב ויפה. אתה צודק. גם אני שונא רוצחים. כל אדם נורמלי מתרחק מרוצחים, כן. לא מחלק להם פרסים וחומוס ומשכורת מממשלת ישראל, על זה שרצחו ילדים פה. נותנים להם 2,000 שקל לכל מחבל פה. אז אני גם כן נגד רוצחים. ואם היה תלוי בי, כמעט אף רוצח לא היה נושם. אני לא הייתי משאיר אותו ונאכיל אותו מכספי מיסים. אבל אני רק אומר שבורא עולם אמר, לא אני. עוד פעם, אני כלום, אני לא הייתי פה בכלל. אני רק קורא לכם מה כתוב בהלכה, זהו. לך תבדוק, אתה לא חייב להאמין לי גם. שמחלל שבת מקבל עונש הרבה יותר חמור, ועל רוצח לא כתוב שהוא גוי. הוא רוצח מתואב, אבל יהודי. גנב גדול, יהודי. נואף גדול, יהודי. אנס, יהודי. פדופיל, יהודי. רק שני עבירות מפסיק להיות יהודי. חילול שבת ועבודה זרה. רוצח סדרתי, יהודי שפל. מיידוף, 60 מיליארד דולר גנב למסכנים. יהודי שפל. אנס ילדים, פדופיל. יהודי שפל, חולה נפש. אבל יהודי מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. עובד עבודה זרה, 100% גוי. אז מה אתה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? מה לנו בכלל לפצות פה? אני אומר ליהודי היקר הזה, ולשני שעכשיו יצא להירגע בחוץ, אני אומר לכם, זה לא אני קורא את החוקים, ואני, אף אחד לא התייעץ איתי בבית דין של מעלה, מה מגיע לרוצח ומה מגיע למחלל שבת. אם אתה ואני היינו יושבים בוועדה, כנראה שהיינו נותנים לרוצח עונש הרבה יותר גרוע ממחלל שבת. אבל לא אתה ולא אני יושבים בוועדה, ולא התייעצו איתנו שנתנו תורה, ולכן אין לנו מה לדבר בכלל. ככה השם אמר, וזו האמת. וככה דנים בשמיים. You like it? Good. You hate it? It's your problem. זהו זה.
בגלל שאני רוצה לתקן מידות וכאלה, אני חייב להבין רק מהדבר שלך משהו אחד מאוד ברור. אני נוהג, ברוך השם, להתפלל מנחה הרבה זמן, שומר בשר חלב כל חיי, נתפס בעיני החברה שלי, אני גם עם המשפחה במשותף כזה,
כן.
עם ידידי והמשפחה,
כן.
כאדם צבוע כזה שאומרים לי, תשמע ידידי, אתה כל היום הולך, מתפלל, שומע שיעורי תורה, שומר חגים, שגע לנו את השכן עם כשרות,
כן.
אתה לא שומר שבת, ואתה לא דתי. אז אתה כרגע אומר לי, תשמע אורן, תוריד את כל מה שאתה עושה, אל תפלל, אל תלך, אל תעשה כלום, אתה יותר גרוע מעשר רוצחים, שנייה, סליחה, אתה יותר גרוע מעשרה רוצחים, אתה לא שומר שבת, אל תעשה שום דבר, אתה גם ככה נפש גמורה, וככה אני הולך לחיות, אני אומר לך את האמת, אני עושה מפה היום,
שמעת,
אני לא שומר שמע... את כלום, עד שאני לא שומר שבת.
אתה יודע למה אתה דומה?
זה באחריותך.
עכשיו אני...
אתה הותרת לי כיום ללכת לחיות איך שאני רוצה, עד שאני שומר שבת.
כן, כן. עכשיו תן לי לענות לך. יש לי בשבילך טיל.
דוגרי.
יש לי בשבילך טיל שהולך לרסק אותך עכשיו, רק תשמע טוב. תן לי רק לדבר שתי דקות, אל תפריע. מעשה שהיה. יש רב אחד בסינסינטי, הוא נפטר לפני כמה שנים, קראו לו הרב סילבר. הוא היה לו רב אמריקאים. יום אחד בא אחד מאנשי המניין עם יהודי זקן בשנות ה-70 לחייו. היהודי הזקן נכנס בלי כיפה לבית כנסת, לקח כיפה מהקופסה, שם על הראש, נכנס, התפלל בשבת. עכשיו הרב עקב אחריו, הוא מצד אחד ראה שהוא חילוני, כי הוא נכנס בלי כיפה. מצד שני הרב ראה שהוא יודע את ההלכות, הוא יודע מתי להגיד קדיש, מתי ללכת אחורה, קדימה, מתי לעמוד, מתי לשבת. חילונים לא יודעים את הדברים האלה. אז הוא הבין שהזקן הזה כנראה פעם היה דתי. בסוף התפילה הוא בא אליו, אמר לו, גוד שבס, שבת שלום, מי כבודו? אמר לו את שמו. אומר לו הרב סילבר, אני שמתי לב שאתה יודע את כל הדינים, הלכות וזה, ובכל זאת אתה לא דתי. מה קרה? שאל אותו. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, אני ניצול שואה. אם אתה היית רואה במחנות מה שאני ראיתי, תאמין לי, גם אתה לא היית דתי. אז הרב סילבר אמר לו, דווקא יש לנו פה בקהילה כמה ניצולי שואה והם כן דתיים, והעולם מלא בניצולי שואה שהם חרדים, דתיים, יש בלי סוף. יש כאלה שברחו מהדת מתוך כעס, ויש כאלה שנהיו עוד יותר דתיים. זה עניין של בחירה. אבל מה ראית בשואה? הוא אומר לו. אז הוא מספר, שמע טוב. וזה בדיוק מה שאתה אמרת לי, רק בדרך אחרת. הוא אומר לו, אנחנו היינו בחמש קמים להניח תפילין. היה איזה זקן אחד במחנה, שהצליח להבריח זוג תפילין. והיינו צריכים להתחיל לעבוד ב-6 בבוקר, אבל מי שרוצה להניח תפילין, הוא צריך כבר לעמוד מ-5 בתור, כי הזקן הזה יש לו רק זוג אחד תפילין, ואתה מסתכן לקבל כדור בראש, כי אם הנאצים יראו שיש תפילין, הוא הורג אותך על המקום עם התפילין. אז היינו קמים ב-5 כדי להניח תפילין. עכשיו הוא אומר, הזקן הזה לא היה נותן להניח תפילין בחינם. הוא היה מבקש תשלום, אבל לא היה כסף. אז אחד נותן לו חצי סיגריה של איזה נאצי, הוא נותן לו. אחד נותן לו איזה כפתור שנפל להם מהמדים. אחד מביא לו תפוח אדמה. אתה מבין? זה מקח וממכר. אני ניתן לך תפוח אדמה אחד, תיתן לי להניח 10 ימים תפילין. יאללה, מתאים. תן, הנה אתה 10 ימים, יכול להניח. תקשיב עד הסוף, אמר לך לא לדבר, שתי דקות. אז עכשיו, הוא אומר, כל יום היינו באים, מחפש חתכת לחם, משהו כדי שהוא ייתן לי להניח תפילין. הוא אומר, עכשיו, בא איזה אחד, זקן גם כן. הוא אומר לו, תשמע, כבר לא נשאר לי כלום. אין לי מה לתת לך. אין לי כפתורים, אין לי סיגריות, אין לי טפחי אדמה, אין לי לחם, אין לי כלום. אפילו קליפות של טפחי אדמה היה להם ערך. אמר לו, אין לי מה לתת לך היום. תן לי להניח תפילין, אל תיתן לי להפסיד יום תפילין. אומר לו, הזקן, בעל התפילין, לא, מצטער, ביזנס זה ביזנס. אם אני אתן לך, כולם יבוא, יגידו לי, תן לי, תן לי. וכולם צועקים, תן לו להניח תפילין. והוא אומר, לא, חייבים לשלם. הוא אומר לו, לרב סילבר, באותו רגע אני החלטתי שאני עם הדת גמרתי. כל הדת זה ביזנס, הכל רמאות אחת גדולה, לא רוצה להיות חלק מזה. אומר לו הרב סילבר, וזה מה שהוא, זה בעצם הוא אומר את זה לך, לא, לא. אמר לו הרב סילבר, ישמעו אוזניך מה פיך המטומטם מדבר. באנגלית זה נשמע פחות גרוע, סילי, יו סילי מאות, הפה הטיפה שלך מדבר. אתה עכשיו העדת שבאו עשרות של יהודים במצב נואש, במחנות השמדה, בגטאות, במקומות של גיהנום עלי אדמות, שהיה להם את כל הסיבה שבעולם לכעוס על הקדוש ברוך הוא, ולמרוד ולפרוק הכל, והם מוסרים נפש ומסתכנים לקבל כדור בראש, כדי להניח תפילין, ואת הקצת לחם או תפוח אדמה האחרון שיש להם לשרוד, הם נותנים בשביל לא להפסיד מצוות תפילין. עשרות של יהודים צדיקים שמוסרים נפש בשביל לא לפספס מצווה אחת, ולא למדת מהם כלום, רק מהרשע הרוצח הזקן המתואב הזה שלא מוכן לתת לו להניח תפילין בגלל שאין לו מה לתת לו, ממנו למדת להיות כופר ולמרוד בהשם? למה לא למדת מכל הטוב? וזה מה שאני אומר לך היום. הבנת אותי? חזק וברוך. יש עוד שאלות לפני שמסיימים? כן, בבקשה. לא מכיר?
לא מכיר את הדעת.
כן. אתה? הוא, אז נפלת על שיעור כבד היום. לא ידעתי, הייתי מדבר על הוכחות. תביא לו בבקשה תורה ומדע.
לא, אני מאמין בקדוש ברוך.
אוקיי, נרגעתי. אוקיי. זה מה שנקרא הארד קור, זה קומנדו היום. אוקיי. נו, כן.
עכשיו אמרת שהקדוש ברוך הוא למעשה נתן לנו את התורה, ואת מה שאני יודע, אנחנו קיבלנו רק 10 דיברות. השאלה שלי, מה זאת אומרת נתן לנו את התורה? הוא כתב ורשם אותה? סליחה על השאלה שאני מבין ש...
קודם כל, אני מתחנן בפניך. יש לי סרט שנקרא תורה ומדע. הוא יועיל לך מאוד מאוד בחיים. תורה ומדע. שם אני מסביר איך היה מעמד הר סיני וכו'. במעמד הר סיני לא רק קיבלנו את 10 הדיברות, מה פתאום? 10 הדיברות היו הלוחות. קיבלנו את כל התורה שבעל פה, ואת כל התורה שבכתב עד פרשת יתרו. תכף תשמע. עכשיו משה רבנו הביא את כל בני ישראל להר סיני. בהתחלה הוא ירד מהר סיני, הוא עלה להר סיני, הוא ירד אחרי 40 יום, הוא רואה שעשו את עגל הזהב. שעבר את הלוחות, עלה שוב להר סיני, עוד 80 יום הוא היה שם. מתי הוא ירד? ביום כיפור. יום כיפור הוא ירד והביא את הלוחות השניים. בתורה כתוב, סלחתי כדבריך. ואז כתוב שהיום הזה יהיה יום סליחה וחפרה. ביום ההוא יחפר עליכם מכל עוונותיכם, לפני השם תתארו. יום כיפור נהפך ליום סליחה, בגלל שביום הזה הקדוש ברוך הוא סלח לנו על חטא העגל, ונתן לנו מחדש לוחות שניים, 10 הדיברות השניים. ואז משה הביא את כל התורה שבכתב עד פרשת יתרו, שהוא כתב אותה בהר סיני, ואת כל הדינים שהולכים על התורה שבכתב, שהם נקראים תורה שבעל פה. ומאז עד יום מותו, 40 שנה אחרי, הוא כתב כל כמה חודשים או כל כמה שנים, הוא כתב עוד פרק בתורה אחרי שהדברים קרו. למשל, שמשה ירד מהר סיני, היה לנו כבר את התורה מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עד פרשת יתרו, שזה פרשת מתן תורה. מפרשת יתרו, 40 שנה עכשיו אנחנו הולכים להיות במדבר, נכון? כל מה שהיה וזה. כל פעם שקרה משהו, השם היה קורא למשה לאוהל מועד, מתייחד איתו באוהל מועד, בענן, והיה מראה לו על אש, על רקע של אש, אותיות רצות. ומשה היה כותב עוד פרק בתורה, עוד קטע, עוד קטע, עד שהגיע ליום האחרון בחייו, הוא סיים את התורה. יש מחלוקת בחז"ל אם את הפסוק האחרון משה כתב או יהושע בן נון. כי כתוב שם וימות משה וכו'. זה לא כל כך משנה בין ביהושע סיים את הפסוק האחרון או משה, הבנת את הנקודה. עכשיו בסוף 40 שנה משה כתב בדרך נס ביום האחרון לחייו 13 ספרי תורה. אחד הוא שם בארון העדות שלא יהיה טעויות. ואחד נתן לכל שבט ושבט, 12 שבטים, כל אחד קיבל תורה כמו שיש לנו היום, על גבילים הכל. ואמר להם תתחילו להעתיק, תעשו העתקים. היום יש לך כבר אלפים רבים של תורות. וכל שבע שנים כולם התקבצו למצוות הקהל. וקוראים את התורה במעמד פומבי, וכל מי שיש לו טעות מתקן. יש לו עוד מישהו את הטעות באות הזאת, כי נופלים טעויות. אז ככה התורה ניתנה. עכשיו, כל התורה שלנו יש בה תרי"ג מצוות, 613 מצוות, אבל בתורה שבכתב לא כתוב אפילו על מצווה אחת איך מקיימים אותה. רק כתוב את שם המצווה וזהו. למשל, תפילין, לא כתוב מה זה תפילין, איך עושים תפילין, רק כתוב והיה לאות על ידיך או לתוטפות בין עיניך. זה כל מה שכתוב. בלי תורה שבעל פה בחיים לא היית יודע על מה מדובר. מה זה אות? אחד יגיד כעקוע, השני יגיד איזה צמיד. כל אחד יעשה אות אחרת. אתה רואה שכל היהודים יש להם את אותו אות, שחור, מרובע, עם שינים, הכל, מפרה, מאור של פרה, זה אלף שלבים כדי להכין תפילין. אלף שלבים. אם אחד מהם עשית לא נכון, התפילין פסולות. איפה כל האינפורמציה הזאת? היא לא כתובה בתורה שבכתב. אתה רואה שמשה לימד את העם כל מצווה ומצווה, איך השם הראה לו בהר סיני. לא רק זה, זה כתוב במפורש בתורה שבכתב. עשה כאשר הראתיך בער. כמו שהראתי לך בער, תעשה. אבל זה לא כתוב בתורה מה הוא יראה לו בער. זאת אומרת, הרבה מהאינפורמציה משה קיבל בעל פה. ולימד את הזקנים, למשל, איך עושים ברית מילה. כתוב רק בתורה שכל בן זכר, ביום השמיני, ימול את בשר אורלתו. מה זה אורלה? מילה חדשה, אף אחד לא ידע מה זה. פתאום יש מילה חדשה עכשיו, אורלה. לא כתוב בתורה איפה חותכים. משה היה צריך לדעת את זה ממקור אחר. בתורה עצמה לא כתוב איפה זה האורלה. רק כתוב שצריכים לחתוך את האורלה של התינוקות ביום השמיני. אז כבר אם לא היה תורה שבעל פה, אז אחד היה אומר זה אורלה. השני היה אומר הציפורניים זה אורלה. השלישי היה אומר זה אורלה. הרביעי היה אומר הכוונה לא בבשר שלנו, בבשר של הבהמות. כל אחד היה ממציא אורלה אחרת. כי כבר היה נהיה הרבה ויכוחים. אתה רואה שכולם חותכים באותו מקום ובאותה שיטה עם אותם כלים, הכל אותו דבר, בכל העולם. למה? כשמשה ירד ולימד אותם על מצוות ברית מילה, הראה להם איך עושים ברית מילה. שלימד תפילין, הראה להם איך עושים תפילין. שלימד אותם את כל העניינים, טומאה, טהרה, מקווה, הכל, הכל הוא לימד אותם. וככה התורה במשך 40 שנה התלמדה לבני ישראל. ומאז ועד היום, זה עובר מאב לבן בכל רחבי העולם, בתימן, בפולין, בסוריה. עד לפני 220 שנה כל היהודים בעולם היו דתיים. לא היה כזה דבר, מחללי שבת, כופרים. זה רק התחיל בתנועת ההשכלה, במשה מנדלסון. לפני 220 שנה כל המדינות כולם היו דתיים. לא... כי עדיין היו עושים הרבה דברים אחרים, תקרא בתנך. היו עושים דברים נוראים עדיין, שנאת חינם. שפיכות דמים, כל מיני עבירות מין. תסתכל בתורה, תקרא, התורה היא לא, התורה היא מסמך אובייקטיבי. התורה זה לא ספר פוליטי, התורה זה לא קוראן שמשפחים את מוחמד ובחיים לא יגידו לך מילה רעה עליו, כי זה הכל שקר, כל הספר הזה. הברית החדשה, בחיים לא יגידו מילה רעה נגד יושקה. אלה קרישנה פה, הארורים, בחיים לא יגידו לך מילה נגד קרישנה. אבל התורה שלנו מלאה מדברת נגד משה ונגד אהרון. ונגד נדב ואביהו, ונגד בני ישראל. כל הרע שעשו כתוב בתורה, בתנך, בגמרא, אין סילוף ואין טיוח. מה יהיה איתנו? אני אגיד לך מה יהיה איתכם.
שבת, הכל יהיה טוב.
אם תשמרו שבת כמו שצריך, תלמדו כל... רגע, 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 סבלנו. אם תשמרו שבת כמו שצריך, שזה עונג גדול, כמו שאמר הקומנדו פה, איך הוא אמר שמו, ברוך מסיירת שלדג, ברוך אמר, תלמד אותם את היופי שבתורה, של השבת. הוא צודק, זה גם צד בתורה, לאהבה וליראת השם. שבת זה עונג גדול, זה כיף, אוכלים ושותים וישנים ובאים לבית כנסת ולומדים תורה ומארחים אורחים ומתארחים אצלם, וזה מנוחת הנפש ומתפטרים מכל הלחץ של העבודה, זה נפלא. תשמור שבת, לא לחלל שבת, תלמדו תורה כל יום, לפחות שעה מינימום, תניחו תפילין, תתפללו לפחות תפילה אחת ביום, כדי לפחות לצאת לידי חובה מדאורייתא. תקפידו בקשר לא לקנות דברים שאסור לאכול, תשמרו על גדרי הצניעות, אם יש לך אישה, היא צריכה ללכת למקווה, לחזור, כל הדברים האלה, אם אתה רווק, תשתדל בכל כוחך לא לעשות עבירות, לא להסתכל בבחורות, לא כל מיני פטפוטים שמגרים את היצר הרע, תתחתן עם בחורה כשרה, צנועה, תקים בית נאמן, מובטח לך שאתה בן העולם הבא. גם אם עשית עבירות, תקבל עונש עליהם, אבל לפחות בסוף, בסוף, יהיה לך חלק לעולם הבא. לעומת זאת, כל מי שמחלל שבת, גם אם חוץ מזה הוא מלאך, אין לו חלק לעולם הבא. הוא נחשב כגוי, הוא נחרט מעם ישראל, זה כתוב 12 פעמים בתורה, ואני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע, כעסו עליי שאני דיברתי על החיילים, חושבים שכאילו אני יש לי איזה משהו נגד החיילים. הנה לך עוד טיפשות ממדרגה ראשונה. א', אני הייתי חייל. ב', חצי מהתלמידים שלי חיילים. ג', אני שיבחתי את החיילים מאות פעמים, ואני נלחמתי בסטמרים ובכל אלה שהם שונאי הצבא והציונות, וכמה חייבים לכבד את החיילים ולהכיר להם טובה וכו'. אבל אני גם אמרתי שחייל שמורד בקדוש ברוך הוא ושונא אותו ושונא דת ושונא תורה ומחלל שבת והוא הומוסקסואל וגונב ועושה את כל העבירות שבתורה, ואיזה ערבי ראה אותו בשקם וירה בו, החייל הזה לא הולך אקספרס לגן עדן, בגלל שכל חייו הוא מרד בקדוש ברוך הוא. מאלה היה חייל דתי שעושה עבירות, אבל לפחות שומר שבת, ובא איזה גוי והרג אותו, זה העלה אותו במדרגה גבוהה מאוד. חיילים שמרדו בקדוש ברוך הוא וחיללו שבת, זה יעזור להם שהם מתו על הגנת המולדת, זה יעזור להם שהם מתו בגלל שהם יהודים, ודאי שזה יעזור להם, כי הם מתו בזמן מצווה. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהם היו מחללי שבת. והראיה לדבריי, יש מעל 50 סיאנסים מפורסמים שעשו פה חילונים עם חיילים. חיילים חברים שלהם שמתו, והביאו את הנשמה של החייל הזה ודיברו איתו. ואחד מהם לא אמר שהוא בגן עדן. כולם אמרו שהם סובלים ותעשו דברים כדי לעזור לנשמה שלי. ובחלק מהסיאנסים האלה אמרו להם, למה אתה סובל? הרי מתת בצבא, היית חייל, אומרים שמי שמת חייל הולך לגן עדן. אז הוא אמר, זה נכון, אבל חיללנו שבת. תמיד אמנו את אותה תשובה. חיללנו שבת, בגלל זה לא הלכנו לגן עדן. בגלל שמי שמחלל שבת, הוא כבר יצא מכלל יהדות. הוא יצא מעם ישראל. אז אפילו זה שהוא מת למען עם ישראל לא יועיל לו ב100%. בגלל שהוא כבר לא נחשב כיהודי, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, גם אם הוא גנרל גדול, גם אם הוא אריק שרון שנלחם והיה מוכן למות ונפצע ואין מה לעשות, שבת זה הקשר שלך לעם ישראל. אין לך את זה, זה כמו טלפון של $2,000 בלי מטען, אין מטען, לא ייצרו מטען. מה שווה הטלפון? הוא לא יכול להתחבר, לא יכול לקבל טעינה. אם עכשיו יביאו לכאן לארץ טלפון הכי טוב בעולם ואין לו מטענים, שווה $2,000, אבל אין מטענים, מישהו יקנה אותו? גם דולר לא ישלמו עליו. זה יהודי שמחלל שבת, הוא שווה מיליארדים בפוטנציאל. חילל שבת נחרט מעם ישראל. לכן אמרתי לכם, אני לא מבקש מכם להיות רבנים ולשבת כל היום בישיבה, הלוואי שתעשו את זה, אבל המינימום של המינימום, שמירת שבת, לימוד תורה יומיומי, להתגלח במכונה לא בתר, לאכול כשר, לא לעשות עבירות מין, להתחזק באמונה וכל, זה יחזק אתכם באמונה, ובעזרת השם, גם אם עדיין יש לכם כל מיני עבירות למיניהם, לפחות אתם במצב גבוה מאוד. למה? אתה כבר שומר שבת, אתה מניח תפילין, אתה מתפלל, אתה מתחזק באמונה, אתה לומד תורה, אתה במדרגה כבר, הבנת? ואז גם אם צריך לעבור בגיהנום כך וכך שנים כדי להתנקות מעבירות, לפחות יודעים שעוד מעט הולכים למקום נפלא. זה נחמה, אתה מבין? אבל מי שחילל שבת, תם ונשלם הסיפור שלו. במקרה הכי הכי טוב, הקדוש ברוך הוא יגלגל אותו עוד פעם, אבל זהו. לגן עדן הוא לא יכול להיכנס בתור מחלל שבת. גם אם הוא בנה 100 ישיבות, גם אם הוא הציל חיים של אלפי אנשים, בתור מחלל שבת הוא לא יכול להיכנס בעולם הבא איפה שהשם הבטיח. כי יש פסוק 12 פעמים בתורה שאני קוראת את הנשמה הזאת, ובתורה לא כתוב אני קוראת אותו רק אם הוא בן אדם רע. אני קוראת אותו רק אם הוא לא נתן צדקה. אני קוראת אותו רק אם הוא היה חילוני מהזבל, לא מהטובים. לא כתוב את זה. כולם, אפילו מחלל שבת שהוא הבן אדם הכי נחמד בעולם, נחרט ועובד לנצח נצחים. והרמב״ם כותב את זה מפורש. אנחנו לחיי עולם והם לדיראון עולם. אתה יודע מה הרמב״ם כותב על מחלל שבת? הרמב״ם, אפילו קורבן נדבה, נגיד אדם נולדה לו בת, רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, רוצה להעביר כבשה לבית המקדש, שיעשו קורבן, תודה להשם. נדבה. זה לא חיוב, זה לא חיוב, עכשיו חטאת, אתה צריך להביא קורבן חטאת, לא, זה נדבה, בא לך תביא, לא בא לך אל תביא. אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, ערבי נולדה לו בת, ישמעיל, מוחמד, אחמד, מחמוד, סעיד, נולדה להם ילדה, אם יש בית מקדש בזמנם והיו פה ערבים, הוא בא לכהן, הרב כהן, נולדה לי ילדה פאטמה אתמול, הנה קחו אני רוצה כבש, לאללה, תקריבו בשבילי, תגידו לו תודה בשבילי, אתם צדיקים, תקריבו. מקבלים ממנו. מקבלים ממנו גם אם יודעים שהוא רוצח. מקבלים ממנו. והרמב״ם כותב, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, אין מקבלים מן המחלל שבת המשומד הזה. שמעת? יותר גרוע מערבי מחבל, בעיני השם. ברוך אתה בתור אדם שהיה פייטר, צריך לעבוד עם הראש, לא עם הלב. אתה יודע מה אומרים בצבא, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. כן. עכשיו אני יכול להגיד שהאיש שחיסל את אחמד יאסין היה בשיעור שלי. זה מעלה את המניות שלי. נו, נו, הוא גם כהן? וואי, וואי, וואי. נו, נו, נו.